הבן היקר, רבי יואל הצדיק, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ישמח אותו, קודש קודשים, בעזרת השם, כל האנשים האהובים והחביבים, שמחים בכולם, שמחה גדולה, וכל הזמן, כל שיעור תורה, זה חיות חדשה, זה אור גדול, זה סייעת הנשמי הגדולה, ואמרנו שכל שיעור זה כמו נבואה, כל השאלות שיש לאדם שעומדות על הפרק, ושאלות שיש לאדם שהוא צריך עליהם תשובה, שהוא צריך כיוון מה לעשות בדברים, נמצאים בתוך השיעור תורה. ואדם צריך לברור את הדברים ולדעת איך לקחת בעומק של הדברים, בנפש שלו, לעומק של הדברים, ואדם יכול להשיג ולהגיע להשגות ולפתרונות של כל הבעיות וכל הדברים שהוא לא מבין אותם בחיים. לכולנו יש שאלות בחיים שאין לנו עליהן תשובות, לכולנו יש התלבטויות, התחבטויות בחיים שאנחנו מנסים לפתור אותם. אין דבר שהוא יותר מורכב בחיים מהחיים, מלעבור את היומיום. כל אחד רוצה להגיע לאושר הפנימי, להגיע להיות מאושר, ואושר זה לא אושר עם א', זה לא שחור או לבן. אם תשאל אדם אם אתה מאושר, אז אושר זה לא שחור או לבן, כן או לא, חם או קר. אושר זה משהו יותר רחב. אתה יכול לשאול את האדם קר לך, הוא יתאמבק בתוך עצמו, יתבונן בתוך עצמו, מה הוא מרגיש? קר, יגיד קר. אתה יכול לשאול אדם חם לך, הוא יתבונן, ירגיש בתוך עצמו, יאמר חם. אתה יכול לשאול אדם, אתה קר, ייגע, ירגיש, יאמר קר או חם, אור או חושך, שחור או לבן. לכל דבר, רוב הדברים בעולם, יש את התשובה מיידית, אתה בודק, אתה רואה. אבל אושר זה לא דבר שיש לו תשובה מיידית. אושר זה משהו שהוא רחב, שאתה צריך להרגיש אותו, ולחיות אותו, ולהבין אותו לעומק, האם אדם מאושר או לא מאושר. מישהו פעם מעצמנו פה, מהצדיקים שנמצאים פה, חשב אם הוא מאושר או לא מאושר? אופיר הקריש, חשבתם אם אתם מאושר או לא? מי חשב אם הוא מאושר או לא? כמו שחשבתם אם אתם מאושרים או לא? כל הזמן מאושר. מי עוד חשב אם הוא מאושר או לא? גבריאל, אתם מאושרים או לא? מי חשב אם הוא מאושר או לא? אדם חשב אם הוא מאושר או לא? אושר זה לא קר וחם, זה לא תה, זה לא קפה, קר או חם, יש או אין. אושר זה משהו רחב ביותר, אושר זה מכלול של דברים, והמכלול של הדברים האלה, אם כל המכלול הוא מלא, אושר זה לא משהו שהוא כל הזמן מרגישים מאושר, כל הזמן זה חם, כל הזמן זה קר, כל הזמן יש, כל הזמן אין. זה הנאה. אדם יכול להיות ענה, ענה היא עולה, מגיעה לאיזשהו גובה, פיק, ואז היא יורדת. ואחרי שאדם הגיע לגובה הזה, אז כבר זה לא ענה גדולה, הוא צריך להרים את זה יותר, אז הוא עושה יותר, משתדל יותר, אוכל יותר, שותה יותר, מרוויח כסף יותר, כי מה שהיה מקודם זה כבר לא ענה, זה ענה. אושר זה משהו יותר רחב, ואושר זה מכלול של הרבה דברים שצריך את כל הדברים האלה לקחת אותם ביחד. אבל בכל אופן, בדקו ומצאו שכמה שאדם יותר עסוק, הוא יותר מאושר. אם יש את כל המכלול בפנים, ואתה יותר עסוק, ואתה יותר עובד, יותר עסוק, לומד, פעיל, עושה דברים, אז יש לאושר איפה לחול. אנשים שיש להם כסף, והם לא פעילים, יושבים בבית, לא עושים כלום, אז גם אם יש להם אושר מדבר שהם חושבים מסוים, הוא לא מחזיק לאורך זמן. זה הנאה, זה בלבול, זה משהו לא אמיתי. אושר הוא נמצא על קרקע של אדם שפעיל ועושה כל הזמן, כל הזמן נמצא בתזוזה. בתורה לומד תורה, ומה ללמוד תורה מלמד אחרים את מה שהוא למד. עובד את העבודה שלו בשלמות, בשמחה. יש לו זמן פנוי, עושה למען הכלל. מתי שאדם יושב בבית, או אישה יושבת בבית, ולא עושה כלום, אז היא מאבדת את האושר, גם אם יהיה לה כסף, וגם אם יהיה לה איש כסף, וגם אם יהיה לה אדם, כל הנאות שבעולם. אם האדם לא פעיל, ולא עובד, ולא קם, ועושה דברים, אז האושר שלו מהר מאוד ירד, ויכנס בוואקום בזמן שהוא לא עובד, והוא לא פעיל, מחשבות ודברים שהם לא אגונים, דברים שיורידו אותו מהאושר שהוא נמצא בו. לכן, הדבר הראשון, הבסיס הראשון של אושר אמיתי, זה אדם צריך להיות כל הזמן פעיל, כל הזמן לעבוד, לשבת ללמוד תורה, גמרת ללמוד, לסדר לעצמך שיעורי תורה, לתת שיעורי תורה, ללמד אחרים. אדם צריך להיות פעיל, גם אדם אם יש לו הכל, תעשה למען הכלל, תפיץ דברי תורה, תהיה פעיל במשהו, ואם אתה עושה דבר אל תתחיל ותעצור, אלא תמשיך ותעשה ותשתדל ותעשה ועוד תשתדל. כי ברגע שאדם לא פעיל בוואקום, שאדם לא פעיל, נכנסים כל מיני מחשבות ודברים לא טובים. הרבה אנשים הורסים את החיים שלהם מזה שהם יושבים בלי לעשות כלום. העשייה שאדם קם ועובד, אדם קם ועושה, לא משנה, הגמרא אומרת, אישה שמתחתנת עם בעלה והביאה הרבה כסף, והביאה נידוניה גדולה, והביאה כל מה שיש בעולם, והיא עשירה גדולה, בעלה יכול לחייב אותה לטוות, להתחיל לתפור, להתחיל להרוג. למה? כי אישה שלא עושה כלום, אין דבר יותר קשה מהשעמום. אדם שיושב משעמם ולא עושה כלום, אז כל הצרות וכל הבעיות וכל הדברים הקשים בעולם עולים לאותו אדם בראש. כל הדברים הקשים עולים לאותו אדם בראש. אדם חייב בכל כוחו להשתדל להיות פעיל ועסוק. לכן, תלמד, תעבוד, יש לך זמן מיותר, לך לשיעורי תורה, תעשה דברים למען הכלל, תפתח קבוצה לחזק אנשים בספר דברים, תפתח קבוצה לחזק אנשים בדברי תורה, אישה שיושבת בבית ולא עובדת, תשבי, תעשי משהו למען הכלל. כל אדם חייב להיות פעיל כל הזמן. אדם שלא פעיל זה החולי והמחלה והערס הגדול ביותר. ברגע שאדם לא פעיל, ברגע שאדם יושב ולא עושה דברים, זה הערס הגדול ביותר. הוא הורס את החיים שלו, הוא משחית כל דבר בחיים שלו, אותו אדם משחית. השימום מביא לידי בטלה, בטלה מביאה לידי דברים קשים. זה מביא את האדם לדברים הקשים והחמורים ביותר שאדם יכול לחשוב. בבטלה ובשימום אדם יכול להגיע לדברים החמורים ביותר שיכולים להיות בעולם. מי רוצה צדיקים לומר דבר? לפני שנתחיל לשיעור.
לפני הרבה שנים, אדם יש לו כמה דקות ביום, הוא לא יודע מה הוא עושה בהם, הוא לא עושה בכיוון הנכון. יש לו כמה דקות פניות, כמה דקות פניות, זה כבר לא כיוון טוב בחיים של האדם. שום רגע של בטלה. בזמן הקורונה הרב אמר שילדים פנו לרב ואמרו, שעמם לנו בבית, שעמם לנו, אין מספק כזה של שיעמום, שיעמום ואין כל חטא, וכולי.
אם היא רוצה צדיקים עוד להגיד דבר?
לפני הרבה שנים הוא אמר שאדם יש לו זמן פעמי לחשוב על אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב יהודי, אז הוא חוקר לעשרות מיליוני מצוות. אני לא מגיע לך פעם הרבה, כי שאם אדם יש לו זמן פעמי לחשוב שהוא מוסר את נשוא הקידוש השם, אז זה זהו גם.
זהו צדיקים? כן, רבי אריאל, אריאל הצדיק, אריאל פלידה הצדיק.
שכל החיים הייתה בבית בביקת הילדים, והילדים בגדלו, והמציאות שלה בחיים שנמצאת מכל הזמן בבית לבד.
זה הבעיה של הרבה אמהות, שהילדים גדלו, והיא מרגישה שהילדים הלכו, ואז היא מתחילה להיות אובססית על הילדים, כי היא גידלה אותם, היא הקריבה עליהם, וקשה להתנתק בראש מזה, וצריכים להבין את זה. אבל האימהות האלה צריכים להיות חכמות ולדעת שהם צריכים לתת לילדים לפרוח לבד, והם צריכים למלות את הזמן שלהם במצוות שעכשיו הרי כל ילד יש לו את הגיל מה צריך לגדל אותו. ילד שנולד צריך להניק אותו, צריך להחליף לו בגדים, צריך להכיל אותו, הוא גודל יותר, צריך ללמד אותו ללכת שלא ייפול, הוא גודל יותר, צריכים לקום בבוקר לתת לו לאכול, ללכת לחדר, הוא גודל יותר, ללכת לישיבה, הוא גודל יותר, צריך להתחתן, אז האמא צריכה לשנות את העבודה שלה עם הילד, ומה היא צריכה לשנות? להתחיל להתפלל על הילד שיצליח בשידוכים, יצליח בלימודים, יצליח בפרנסה. היא גם עובדת, היא צריכה לשנות את העבודה, כמו שהיא למדה מלהניק, לגמול את הילד מהנקה ולהתחיל לחתל אותו, ואחר כך לגמור מהחיתול, לגמול אותו מחיתול ולגדל אותו ולקחת אותו ולקום בבוקר לבית ספר ולחדר ולגדול. אז מתי שהילד כבר גדול, במקום לרדוף אחריו מה עשית, איך עשית, מה אכלת, איך ישנת, לא, צריך לשבת ולהתפלל על הילד שהילד יצליח, והאמא צריכה לעשות מצוות ומעשים טובים בשביל להרים את הילד למקומות גבוהים ולמקומות טובים. כי הרבה פעמים הדברים משתנים והחיים משתנים וקשה לאנשים להשתנות, והם נשארים לחשוב שהילד או תינוק יונק, או ילד או תינוק מחתלים אותו, ואז ממשיכים להביא את הילד במצב ששמים את הילד במצב שהוא צריך לעבור על כיבוד אביהם, שהוא צריך לעבור על דברים קשים. אז לכן כל אדם צריך לדעת את השלב שלו, איפה לעשות את הסיבוב, במה לעשות את הסיבוב. ובחוכמה הורים יכולים להיות לתועלת, או חס ושלום יכולים להיות לנטל ולבעיה, ולגרום לילדים לעבור על כיבוד אחד מעשרת הדיברות, כיבוד אב ואם.
האם יכול להיות אדם שהוא מאושר והוא לא קשור לילדים שלו? זאת אומרת,
אנחנו לא חושבים שזה עושר, כי עושר אמיתי הוא רק עושר שסביב התורה והמצוות. יכול להיות אדם שהוא יש לו חיים נוחים, טובים, שהוא בנה לעצמו איזה מסלול, אבל להיות עם עושר אמיתי, מה זה המהות של יהודי? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, ואת עם ישראל הקדוש ברוך הוא ברא בצורה מסוימת. עם ישראל נבנה, הנפש שלנו נבנתה בצורה מסוימת, שצריכים ברית מילה, שצריכים את התורה. הרי כל בן אדם שיצר מכונה, הוא יודע מה הדברים שצריכים לשים במכונה הזאת. מתי צריכים לשים שמן, מתי צריכים להחליף גלגלים, מתי צריכים להחליף חלונות. כל דבר, אתה קונה מכונית, המכונית פעם בכמה זמן עושים לה טסט, ככה קוראים לזה טסט. מה זה טסט? בדיקה. מה צריך להחליף? נסעת כך וכך קילומטר. פעם סיפרנו שהיה איזה גנבים רוצחים שברחו במכונית, ושוטרים טובים טובים רצפו אחריהם, רצפו אחריהם, רצפו אחריהם, וכמעט תפסו אותם, והשוטר מדווח במכשיר קשר, אנחנו עומדים לתפוס את הרוצח, אבל הוא אומר, אני חייב להיכנס לתחנת דלק, כי צריכים לשים שמן, אמרתם אחרי 30 אלף, צריכים לשים שמן, אז הוא נכנס לשים שמן. הוא כמעט תפס את הרוצח, אבל הוא נכנס לשים שמן, אז הרוצח ברח. יש זמנים שצריך לשים שמן, יש דברים, כל אחד יש לו זמן מה הוא צריך לעשות בחיים שלו. אז הקדוש ברוך הוא יצר את האדם עם התורה הקדושה, עם השולחן ערוך, שזה הדברים שמי שהוראות היצרן צריך להתנהל עם המכונה הזאת, והאדם זה המכונה, היצרן זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ברא שצריך לעשות ברית מילה, זרועות היצרן. הקדוש ברוך הוא ברא בין 13 למצוות, בין 5 למקרא, בין למשנה, למצוות. הקדוש ברוך הוא יש הוראות היצרן, ואם אתה לא עושה את זה על פי הוראות היצרן, אז טוב, אין בעיה, אתה נוסע במכונית שאתה לא עומד בתקן, או שיתפוס אותך שוטר ויתן לך כנס, או יוריד אותך מהכביש, או שפתאום תהיה חולה, או פתאום יהיה לך בעיות, או שפתאום האוטו יהיה מושבת ולא יוכל יותר לנסוע. יש הוראות היצרן. אז אין מציאות, אולי אתה חי בחיים מדומים, אין מציאות שאדם חי בחיים שלו לא על פי הוראות היצרן, והמכונית יש למה וטובה. אולי אתה לא מרגיש את זה היום, אבל עוד כמה זמן הנזק הוא יהיה קשה ביותר. אז אדם צריך לחיות על פי הוראות היצרן. יהודי שאין לו את התורה הקדושה, הוא לא יודע מה זה שמחה אמיתית. תספר לעיוור מה זה אור, הוא לא יודע. אדם שאף פעם לא אכל מתוק, תגיד לו מה זה מתוק, הוא לא יודע. בשביל להבין ולדעת, צריכים לחיות את זה. אולי הוא חושב שזה עושר, גם הצפרדע שנמצא בתוך הבור, הוא אף פעם לא יצא לים הגדול, הוא לא יודע מה זה הים הגדול. תספר לו על הים הגדול, הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. הוא חושב שאתה מדבר דברים דמיוניים. תבוא ותספר לאדם מה זה לבוא לשיעור תורה ולהיות דבק בשם, מה זה ללמוד דף גמרא, מה זה לקיים מצוות, מה זה להגיע לסיפוק של תורה הקדושה. אין סיפוק ואין שמחה יותר גדולה מלהבין, להיות שמח בשמחת התורה. אין שמחה יותר גדולה מזו. כן, הדעות של האנשים מעובבים והמחשבות מעובבים והשכל מעובב, אבל להגיע לסיפוק של שמחה בתורה, אין סיפוק יותר גדול מזה. גם אם אתה חולם וחושב שנהנית פה ויש לך את זה ויש לך את זה, לא. שמחה של תורה, שמחה של אברך, שמחה של בן תורה ששמח בתורה, לא רק לומד כי חייבו אותו, כי זה מה שיש, כי יש עליו לחץ חברתי, אלא מאהבה ומשמחה שהוא שמח בתורה, אין שמחה גדולה מזו.
זה הספירה שבן אדם כשהוא עובד את השם, עוסק בתורה, הוא מוכשר ושמח, נצא לחיי היומיום הזה, מאבד את המהות של האושר שלו?
מאבד את המהות. אם הוא עובד בשביל להביא פרנסה לביתו, אז גם העבודה היא חלק מהתורה שלו. הוא לוקח את העבודה רק בשביל שיהיה כמו שהיה רבי יוחנן הסנדלר, רבי יצחק הנפח, כמו שרבי שמעון בר חי מוכר שעורים. הוא עבד בשביל להביא פרנסה לביתו, זה מובן. זה מובן, אז גם העבודה, גם רבי אבא חילקיה גם הלך לעבוד. כשאדם עובד, הוא שנא את הרבנות, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. אדם צריך לאהוב את המלאכה, לעבוד ולשנוא את הרבנות, להשתדל להביא פרנסה בכוחות עצמו. ומתי שאדם עובד ועבודה היא רק דרך בשביל להגיע להשגות ולדברים גדולים, זה דבר עצוב. אבל מתי שאדם עובד כי זה החיים שלו וזה המהות שלו, לא, אדם צריך שהעבודה תהיה המהות שלו, התורה תהיה המהות שלו, והעבודה תהיה רק הקרש שעליו הוא דורך בשביל להגיע לדברים הגדולים, לתת צדקה, לפרנס את הילדים, שהילדים יתחתנו, ילכו לישיבות, ילמדו תורה, שילמד תורה, שהוא יוכל לקדש את השם, לתת צדקה, זה לבנגהו, לעשות מעשים טובים.
הרב פירש, נשנים שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת ולא מוצא עשרה, הוא כועס על מי שבא ועל מי שלא בא. והרב פירש, למה הוא כועס על מי שבא? כי הוא לא בא שמח ומאושר וגרם להגיד אחרים, כמו אדם שמצא זר. אם אדם לא מאושר, למה טובים אותו למה הוא לא מאושר? הוא לא מאושר, לא שמח. אפשר לצבוע אותו למה הוא לא שמח?
ודאי עקב לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. כזו בחור דורש מאדם לעבוד את השם בשמחה. אנחנו אל תהיה כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אדם צריך לקיים את התורה ואת המצוות בשמחה. עקב לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. אדם שעובד את השם בעצבות ולא בשמחה ועושה דברים לא בשמחה, ככפר שט, כאדם שכפו אותו לעשות דבר, זה לא טוב. צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לב.
אולי
אמר יעקב אבינו שהוא הלך לישון וזכה למדרגת ישראל,
זכה לנצח את השטן, אפילו שהלך לישון אחרי זה התעורר והמלחמה שלו הייתה על 12 שבטים.
כן, מי רוצה לומר
עוד
דבר?
שאלה ששלחו, יש מחלוקת בין בני זוג, הבעל יוצא לעבוד, האישה נשארת בבית. האישה אומרת לו אני כל היום בבית, הבעל אומר אני בעבודה, האם טוב ששניהם
יצאו
לעבוד או שכל דבר לגופו?
ודאי שכל דבר לגופו, ותלוי במה, צריך שכל כיבודה בת מלך פנימה, ורק אם זה עבודה שהיא מכבדת את הבא, את האישה, ולא עבודה שיכולה לגרום פרצות גדולות, ורק עבודה שאישה יכולה לעבוד בה בצניעות, כבר ראינו כמה דברים שיכולים להידרדר ודברים לא פשוטים, וודאי שאישה שיכולה גם היא להשיג השגות ולהגדיל את הדעת שלה ולהיות מושכלת ולהיות חכמה ולהצליח, אין השכלה, והשכלה מבחינת לימוד ולהגדיל את הידע זה דבר שהוא חשוב ביותר. כמה שאדם יותר לומד ויותר מגדיל את הידע שלו ויותר מגדיל את המחשבות שלו, זה דבר חשוב ביותר. אנחנו מאמינים שאדם צריך להיות מושכל וללמוד ולדעת ולהבין ולהיות בכל פרט לפרט ולהגדיל את הידיעות שלו ולמתוח, המוח הוא מוח גמיש, למתוח את המוח לכל מקום, למתוח את המחשבה. הסבא שלנו רבי מאיר אבו חצירה, כל מי שהיה בא אליו, אם הוא היה טייס הוא היה שואל אותו מה זה המטוס, אם הוא היה עובד בטנק מה זה הטנק, אם הוא היה עובד בכל עניין, לדעת להיות, להבין בכל עניין, אנחנו משתדלים כל מה שאנחנו רואים להבין את זה טוב, לקחת מזה משהו לשיעור, לקחת מזה משהו לחיים, מכל דבר. אתה צריך לדעת להבין, אתה צריך לדעת הכל. הגמרא מביאה ואומרת שרבי יוחנן הסתפק ואמר, אם נכתוב את כל מה שהרמאים יכולים לעשות, אז הרמאים ילמדו מזה. ואז אנחנו מלמדים את הרמאים בית ספר לרמאות. הוא אמר, אנחנו נכתוב את הכל. מי שיראה השם יעזור לו, מי שלא יראה השם שיפול בזה. גם דיינים היו צריכים לדעת בזמן הסנהדרין מה זה כישופים, מה זה כך, הכל. אדם צריך להשתדל בחיים להיות דעתו מאורה עם הבריות, לדעת כל דבר. מה שתבוא איתי, איפה שתבוא איתי, בכל עניין, בבקשה, אני יכול לענות לך בכל עניין. תדבר איתי בזה, אני יכול לענות לך בזה. ודאי שהוא עצור ועדי רבנן, ודאי שזה רב, ודאי שזה אדם שהוא מתערב עם הבריות ושואלים אותו ומדברים איתו, צריך להיות חכם, לדעת, להבין שהידיעות שלו יהיו ידיעות מקיפות, ידיעות שהוא ידע לענות, ידע לדבר. זה מעלה שהיא גדולה ביותר. תסתכלו רבנו הבן איש חי, בכל עניין איפה שדיברת איתו היה בקי בכל עניין בקיאות שאין השני.
הרב,
אני
רוצה לשאול,
הסבא בבא סאלי בכל עניין היה בקי, בבא מאיר בכל עניין היה בקי. אדם צריך לדעת שיהיו לו ידיעות, וכמה שאתה יותר מגדיל את הידיעות, ודאי שזה על פי התורה ועל פי הקדושה, ולא לסטות ימין ושמאל מהדרך של האבות, מדרך של התורה, ולא ללכת למקומות שאסור לסטות אליהם, לא להסתכל בספרים חיצוניים, לא כך, לא כך, אבל בהגדרות ובמה שרבותינו הרשו ואמרו שמותר, אדם צריך לרדת ולדעת ולהיות מבין ומשכיל בכל עניין.
שנפטרו באותו דור, הם
הופכים
להיות דיינים בבית דין של מעלה, כדי שהם
יודעים
בדיוק מה,
מה עבר על אותו נשמה. כן, צדיק. כי כל דור יש בו התמודדויות אחרות, וכל דור, ניקח את הדור של היום, את הדור שאנחנו זוכים בבא מאיר ובבא סאלי, הייתם מספרים להם שהיום יהיה ככה, טלפונים ומטוסים ו- ואנשים הולכים והכל כך, הם לא היו חושבים שאתם מדברים איזושהי חידה שאי אפשר להבין אותה. וגם אנחנו בטוחים שבבנות אם לא יבוא המשיח, אז בעוד 5-10 שנים, מה שהעולם והקדמה שהעולם יהיה, מה שעכשיו אנחנו מדברים, אמר לנו שבוע שעבר, לפני שבועיים, רבי יוסי עוז הצדיק, שאנחנו אוהבים אותו הרבה, אמר לנו הרב, עוד כמה שנים, כל הטכנולוגיה של היום זה יהיה כמו פעם ששתי אבנים לוקחים ומוצאים ממנם אש. זה הרמה של הטכנולוגיה של היום לאיפה שהולכים. העולם משתנה, ואדם צריך להיות חכם, ואדם צריך להיות נבון, ואדם צריך להבין את הדברים, וגם צריך להיזהר. צריך להיזהר זהירות גדולה שהקדמה הזאת לא תיקח אותנו למקומות לא טובים. אתמול בלילה חשבנו משהו עצום על פי איזה יסוד גדול, יסוד מפחיד מאוד. אנחנו מתקרבים לחנוכה, יום חמישי חנוכה. חנוכה זה אור גדול, זה כוח של חנוכה, כוח מפחיד ביותר. הכוח של חנוכה זה מאיר לכל השנה כולה. מאיר לכל השנה כולה. נר איש וביתו. על איזה מצווה נאמר נר איש וביתו? לא כתוב מצה איש וביתו. לא כתוב סוכה איש וביתו. לא כתוב יין מגילה איש וביתו. רק על חנוכה כתוב. נר מצווה נר איש וביתו. מה זה נר איש וביתו? רואים שהמצווה של חנוכה היא מצווה גדולה וחזקה וכבדה ביותר. נר איש וביתו. מה היה הדבר הגדול ביותר בחנוכה? מה היה הדבר הגדול בחנוכה? אז יש את הגמרא הידועה שהגמרא מספרת ואומרת שהרומאים גזרו, היוונים גזרו על עם ישראל לא לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה ולא לעשות את החודש. אלה שלושה גזרות הקשות ביותר. שלושה גזרות קשות ביותר, לא לשמור שבת, אם לא נשמור שבת נחרב הכל. שבת היא האור הגדול של עם ישראל. אז אחד הגזרות היה לא לשמור שבת, שני לא לשמור חודש. אם אנחנו לא שומרים חודש, אין לנו ראש השנה, אין לנו כיפור, אין לנו סוכות, אין לנו כלום. כל החגים בנויים על פי החודש, ולא לשמור ברית מילה. אם לא עושים ברית מילה, זה הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, למען בריתך אשר שמת בבשרנו. זה הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בריתך אשר שמת בבשרנו. זה הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אשר הקדוש ברוך הוא שם בבשרנו. זה ברית מילה. זה מה שהיוונים גזרו. יש אוצר המדרשים, שאוצר המדרשים אומר דבר של פלא גדול. רבי שמעון, תחפשו מה אוצר המדרשים בחנוכה. אוצר המדרשים מביא דבר אחר לגמרי ודברים אחרים לגמרי מה היוונים גזרו. אוצר המדרשים אומר, מביא כמה דברים, הוא מביא דבר אחד שהיוונים גזרו, שבכל בית יהודי יהיה אסור לנעול את הדלת. הדלת צריכה להיות פתוחה. והגזרה הזאת מה נראית? נראית גזרה פשוטה. טוב, אז לא נעלתי את הדלת עם מפתח. ואיזה גזרה הזאת? אסור לבנות עם מפתח. טוב, זה נראה גזרה פשוטה. אבל הגזרה הזאת היה בה משהו עמוק ביותר ומשהו קשה ביותר. מה זה דלת עם מפתח? מתי שאדם נועל את הדלת עם מפתח, אז אדם מרגיש צניעות בבית שלו. אדם מדבר עם אשתו, סוגר את הדלת. אדם שומר על הילדים שלו, סוגר את הדלת. כל דבר שקשור לביטחון, לצניעות, למשהו עדין, למשהו רגיש, אדם סוגר את הדלת. היוונים 3 שנים גזרו שלא סוגרים את הדלת עם מפתח. למה? הם רצו שעם ישראל כביכול לא יהיה יותר צניעות. לא יהיה... אנחנו אומרים את זה בשיר של חנוכה, ופרצו חומות מגדלי. מה הפירוש? הם פרצו את החומות. מה זה פרצו את החומות? לא הלכו ושברו את כל החומה. אפשר לשבור את כל החומה, להביא פטישים, להביא טרקטור ולשבור את כל החומה. היוונים לא שברו את החומה.
הם רק אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. משהו קטן, לעשות פרצות, לא לשבור את כל הבסיס היהודי. כי ברגע שאתה בא לאדם ואומר לו, אני שובר את הכל, אני רוצה, תאכל חזיר, תעשה כך, תחלל את השבת, תשרוף את התורה חסרי שלום, אז אדם מיד מתגונן, ואדם אומר, לא, אמרנו כמה פעמים, האמונה היא משהו מאוד מאוד רגיש, אמונה זה כמו ביצה, אתה יכול ללכת לביצה, לתת פליק קטן, הביצה תישבר, אתה יכול ללכת מהצדדים, ללחוץ על הביצה בכל הכוח, מלמעלה ולמטה, הביצה תישאר חזקה, תעמוד בכובד גדול, אותו דבר אמונה, אתה יכול לבוא לאדם באמונה, להגיד לו, תהרוג, תמות ותעבור עבירה, הוא ימות ולא יעבור עבירה, אתה יכול לבוא לפגוע לו באמונה, בפליק קטן הוא יישבר הביצה, אמונה זה משהו רגיש, זה יכול להיות שכוח אטומי לא יכול לשבור את הביצה, ויכול מכה קטנה לשבור את הביצה, היוונים הבינו שעם ישראל הם עם חזק מאוד, ואם הם ילכו איתם ויגידו להם, תשרפו את התורה, תאכלו חזיר, תדליקו אור בשבת, תעשו דברים קשים, היהודים ימותו ולא יעשו את זה. מה עשו היוונים? פרצו, הם עשו רק פרצות בחומה. אחד הפרצות, תכתבו על קרן השור, אני כחלק באלוקי ישראל. מה זה שור? שור זה היה אז אוטובוסים. תכתבו על השלטים באוטובוסים, אין לי חלק באלוקי ישראל. תכתבו על קרן השור, פעם לא היה בקבוק שנותנים לילד לשתות, היו לוקחים שופר, ממלאים אותו בחלב ונותנים לילד לשתות מהשופר. לא היה בקבוק עם משהו לשים בפה לשתות, שופר זה היה אוכל. תכתבו על השופר, שהילד הקטן רואה, שותה במקום לעשות פרסומת למשהו על הבקבוק של התינוק, היה איזה פרסומת של איזה ילד. על איזה בקבוקים ודברים, הילד הזה הוא נעלם במנהטן, כן? לפני 40 שנה. לפני 40 שנה, כן? הילד הזה נעלם במנהטן ולא מצאו אותו. פרסומת שיש איזה ילד. אז הילד הזה נעלם לפני 50 שנה, כן? לפני 5 שנים מצאו את הרוצח אולי. זה היה תמונות של הילד הזה. אז לעשות תמונות על קרן התינוק, שהתינוק שותה, התינוק יראה משהו כתוב שחרט לו בראש שאני חלק באלוקי ישראל. תכתבו על האוטובוסים, אני חלק באלוקי ישראל. להכניס את הכפירה ופרצו חומות נגדלי לפרוץ, לא לשבור. לא לשבור. אם נשבור אז היהודים ייתנו את החיים ולא ייפלו. אלא רק ופרצו, תעשו חורים בחומה, תעשו סדקים בחומה, תעשו פה חור, תעשו שם חור, תעשו עוד פעם פה חור, תעשו חורים בחומה. זה מה שרצו היוונים. כי הם ידעו, יגידו, תשברו, לא ישברו. אז מה אמרו? לא לנעול את הדלת. לא לנעול את הדלת, אין בעיה. הילד נכנס, ההורים ביחד, זה לא צנוע. הילד נכנס, נמצאים דברים לא בצניעות, זה לא צנוע. פתאום השכן נכנס, זה לא צנוע. פתאום השכנה נכנסת, זה לא צנוע. ורבותינו אמרו, אפילו מקווה, שאישה הולכת למקווה, צריכה להסתיר את זה מחברותיה. זה לא משהו שאדם יכול ללכת ואומר, היום יש מקווה לאישה, האישה אומרת לחברות שלה, היום אני הולכת למקווה. זה משהו שהוא נגד ההלכה. זה משהו שהוא נגד ההלכה, זה דבר שמצניעים אותו. אז פתאום באים לפרוץ את החומה הזאת, שגם דברים של צניעות אין מנעול, פתוח, כולם רואים. כולם רואים. תכתבו על קרן השור, אני חלק באלוקי ישראל, שכולם, הילד הקטן, יהיה לו פרצה בראש. תכתבו על האוטובוס, על השור, אין לי חלק באלוקי ישראל, תפרצו את הדלת. כביכול הם הלכו בשיטה מאוד מסוכנת להתחיל לפרוץ בחומות של עם ישראל, לעשות פרצות בחומות של עם ישראל, זה מה שהיוונים עשו. ואחר כך הם עשו עוד גזרה, 3 שנים אמרו לא לנעול את הדלתות, 3 שנים עם ישראל לא נעל את הדלתות. ואז אף אדם לא התקרב לאשתו. למה? בגלל שמו, זה לא צנוע. בני ישראל שמעו בקנאות גדולה את הדבר הזה. יש את הגמרא שהגמרא אומרת שמסרו לא לשמור שבת ולא חודש ולא ברית מילה, אבל אוצר המדרשים על חנוכה מביא ועוד דברים אחרים. אחד, זה לא לנעול את הדלתות 3 שנים, לא נעלו. 2, כתבו על קרן השור, אני חלק באלוקי ישראל, לעשות פרסומת שיכנס בלב של הילדים כפירה בשם. דבר 3, הם אמרו כל אישה בתולה שניסית צריכה קודם כל ללכת לאגמון לילה ראשון. אישה מתחתנת, לילה ראשון ללכת לאגמון. לילה ראשון, מי צריך לבעול אותה פעם ראשונה? האגמון של העיר. הראש העיר, היווני, הראש העיר צריך להיות לילה ראשון עם האישה שמתחתנת. ואז הגמרא הולכת לגמרא דנה, הגמרא אומרת, בתולה ניסית ברביעי, ואז הגמרא אומרת, רצו להטעות את זה, אז אמרו בשלישי, ואחר כך רצו להטעות את זה, אמרו לא, נשבש את זה, שלא ידעו בכלל באיזה יום בתולה ניסית. ועשו את כל הדרכים בשביל שלא ידעו מתי אישה מתחתנת, בכלל שלא תיבעל להגמון. אבל מה הם עשו? אמרו, התחילו בהתחלה פרצה לא לנעול את הדלת. עם ישראל שלוש שנים לא נעל את הדלתות, והיו רחוקים מהבעל והאישה, והתנהגו בזהירות שאף אחד לא יבין ולא ידע. ראו שזה לא מצליח, הוסיפו עוד, כתבו על קרן השור, הנה חלק בלוקי ישראל. ראו שזה לא מצליח, אמרו, בתולה הכל באישה שמתחתנת, לילה ראשון צריכה להיות אצל ההגמון. מה עשו חכמים? שלוש שנים ושמונה חודשים אף אישה לא התחתנה. שלוש שנים ושמונה חודשים אף יהודיה כשרה לא התחתנה. אף יהודיה לא כשרה לא התחתנה. אולי היה מתייבנים שהלכו כן והתחתנו, אבל אף יהודיה כשרה, אישה כשרה לא התחתנה. עד שהייתה בת של מתתיהו כהן גדול, שהיה לה חמש אחים, ארבע חמש אחים, שהיו המכבים, ועוד היה להם 250 מכבים, קראו לה חנה או יהודית, יש בזה כמה, כמה, כמה שמות, והיום החתונה שלה באו כל השרים, כהן גדול, מתתיהו כהן גדול, באו כל השרים, כל האנשים באו לחתונה שלה, והיה חתונה מפוארת, גדולה, חשובה, באו כולם, כולם הולכים לחתונה, אחים שלה חשובים ביותר, החשמונאים, המכבים, כולם הולכים אחריה, והלכו על הכרכרה עם הקלה, פתאום עמדה הקלה וקראה ופתחה את כל הבגדים שלה והייתה בפריצות גדולה ביותר. עמדו אחים שלה והורידו את הראש לאדמה והיו בצער ובבושה גדולה. מה את עושה? הבת של כהן גדול מתנהגת בפריצות, מורידה את הבגדים, קוראת את הבגדים, מתנהגת בפריצות. מה את עושה? איך אפשר לעשות כזה דבר? עמדה ואמרה להם, אתם עכשיו על הכבוד שלכם שלא עשיתם שום עבירה. רק הורדתי את הבגדים, יד הורדתם את העיניים שלכם. לא עשיתי שום עבירה. על זה אתם כועסים, ועל זה אתם רוצים להרוג אותי, ועל זה אתם כועסים כעס גדול. זה שכל בת ישראל, וגם יש יהודים מקולקלים, שהדעות שלהם התחילו להיות מושכלים, של משכילות, ודעות של כביכול לא בדרך השם אמיתי, הולכות ועושות כזה דבר, והולכות להגמון בלילה הראשון, זה אתם שותקים? איך יכול להיות כזה דבר? ואז אחים שלה קמו ואמרו מי להשם אליי, ואספו את כל עם ישראל, ואז יצאו המלחמה הגדולה ורבים ביד מעטים, המעטים היווני החשמונאים עמדו ועשו את כל המלחמה, ואיך עשית תשועה גדולה והוא פורקן כיום הזה, וכל מה שנהפך שניצחו החשמונאים את היוונים, היא התחילה את המרד הגדול. אבל מה אנחנו רואים? מה עשו היוונים? היוונים רצו לפרוץ את החומות של הקדושה בעם ישראל. איך פורצים את החומות של הקדושה? לבוא ברגע אחד, להגיד לאדם, תעשה עבירה, תהיה רשע, תדבר לשון הרע, תעשה דברים רעים, אדם לא יכול לקבל את זה. יש לאדם ערכים שאדם לא יכול לקבל את זה. אבל מתי שזה בא, מים שקטים, ומתחיל דיבורים, ומתחיל תתיר, לא לנעול את הדלת, ולא צריך לנעול את הדלת, הילדים יכולים להיכנס, והחיים מותרים, ולהתחיל מתירנות בחיים, ואתה מתחיל עוד מתירנות, ואתה פותח עוד את הדברים, מדבר עם הילדים דברים שאתה לא צריך לדבר, והילדים ביניהם מדברים דברים שלא צריך לדבר, והדודים והדודות באים לבית לא בצניעות, הטובה. ברגע כזה, מה קורה? כל הדברים היסודיים של עם ישראל, היוונים מבינים שרק בדרך הזאת הם יוכלו להכניע חס ושלום את עם ישראל. ומה עם ישראל עושה? עם ישראל עומד בתוקף גדול בשום פנים ואופן. לא היה איש עם אישה שלוש שנים, ואחר כך שעשו את הגזרה, כל בתולה שניסית תצטרך ללכת להגמון. שלוש שנים ושמונה חודשים אף אישה לא התחתנה, אף אישה ירא שמיים. עד שאותה בת של כהן גדול עמדה וקרא את הבגדים, התחילה את המרד הגדול, שממנה התחילה המרד הגדול של היוונים של החשמונאים ביוונים. וממנה התחיל תשועה גדולה, וממנה התחיל כל הפורקן לעם ישראל. אבל מה הדרך של השטן ומה הדרך של הרשעים שמתחילים בהתחלה ופרצו חומות מגדלי? לא שברו חומות מגדלי, לא שוברים את החומות, אלא פרצו חומות מגדלי. פורצים את זה, ואחרי שפורצים את זה הולכים עוד שלב, אחרי שהולכים עוד שלב הולכים עוד שלב ומתקדמים עוד שלב. אבל קודם כל מתחילים את המתירנות, פותחים את המתירנות, מתחילים להתיר את הדברים, את אשר אסרת התרתי, לא לנעול את הדלת, בת שמתחתנת תלך להגמון. עכשיו נבוא ונגיד, בת שתתחתן תלך להגמון, על זה למות? האדם יכול לעשות כל מיני פלפולים, היא אנוסה, היא כך, כל מיני פלפולים אפשר לפלפל בזה. אבל הדרך שהם רצו להרוס את עם ישראל, זה היה דרך של לפרוץ פרצות. אנחנו חושבים גם היום. היום מה הפרצות שעושים? לא לנעול את הדלת. היום לכל אחד יש לו בבית את הפייסבוק ואת כל הדברים האלה. לא נועל את הדלת. אדם הולך, קונה כוס מים, מצלם, קניתי כוס מים. אדם מאכיל את הילד שלו, מאכיל אותו, אכלתי את הילד שלו. זה נקרא לו לנעול את הדלת. זה מה שהיוונים גזרו על עם ישראל, לא לנעול את הדלת. יש פה איזה נעילה של דלת? פתחת את הדלת. הדלת היא פתוחה. אז היוונים עשו את זה בצורה של גזרה, לא לנעול את הדלת עם מפתח. אנחנו הלכנו, לא שלא נעלנו את הדלת, אנשים מכניסים את הרשות הרבים לתוך הרשות היחיד של האדם. ואיפה לא? פרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים. פרצו זה לפרוץ את כל חומות מגדלי. וכל אחד, כל הדברים האישיים וכל הדברים הצנועים של כל אדם מפזר אותם ברשות הרבים ואומר אותם ברשות הרבים. האם יש דבר יותר קשה מזה, יותר מהגזרות שהיוונים גזרו? אנחנו לוקחים את הגזרות שהיוונים גזרו, שלפני דורות עם ישראל נתן את החיים עליהם ושמר את עליהם בירוק ועל יעבור. אנשים נשרפו על הדברים האלה, אנשים נתנו את חייהם נשרף על קידוש השם לשמור על היסודות האלה. והיום אנחנו בחיוך ובאהבה ובידידות, רק בשביל שיחמיאו לאדם ויגידו לאדם כמה הוא חכם וכמה הוא יפה וכמה הוא עשיר וכמה הוא נבון וכמה הוא נחמד. הכנסנו, לא פתחנו את הדלת, לא שלא נעלנו את הדלת, אלא פרצנו, לא פרצנו, שברנו חומות מגדלי. לא עשינו רק פרצות בחומות, אלא שברנו חומות מגדלי. אנשים שברו את החומות של המגדלים, את החומות של עם ישראל, שברו אותם שבירה גדולה ביותר. ואחר כך יש לנו טענות, למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את כל הרע הזה? אנחנו לא מדברים על איזה רע ספציפי, אבל מדברים על הרע הכללי, שקשה בפרנסה, שקשה בחיים, שהחיים השתנו, שהמהות של החיים השתנתה, ושכולם עצובים, ושכולם לא שמחים, והפרנסה לא טובה, וכל אחד יש לו את הצרות והבעיות שלו, כי פרצנו חומות מגדלי. לא רק פרצנו, שברנו חומות מגדלי. שברנו את כל החומות, לא השארנו חומה אחת שלמה. וגם אם אתה לא שברת אליך אישית, ואתה מסתכל בתוך הבית של השני ובתוך הטיפשות שהשני טיפש, אתה שותף לדבר עבירה. ברגע שאתה מסתכל על מה שהשני פרץ את חומות מגדליו ולא אכפת לו מחומות מגדליו, והוא ישלם את זה עם הילדים שלו, ואיפה הוא יגיע בדברים האלה שהוא עושה, ואתה מסתכל על זה, אז אתה שותף לפרץ חומות מגדליו. אתה נכנס בבית שאסור לך להיכנס, אתה נכנס ברשות שאסור לך להיכנס. ואחר כך כשאתה בא לשאול שאלות, אל תהיה בצורה תמועה למה דברים קורים לך, כי אתה פרצת חומות מגדלי, היית שותף לזה, היית שותף לדבר עבירה. בן אדם צריך להיזהר, אם מישהו טועה צריך להוכיח אותו, אם מישהו טועה ואתה לא אומר לו כלום, גם אל תריב, אל תוכיח לץ פניס נאיקה, אבל ברגע שאתה מסתכל בזה, אתה חלק מזה, אתה מדבר כמו זה, אתה מתנהל כמו זה, אתה חי כמו זה, גם אם תגיד שאתה לא זה. אנחנו זוכרים שהיינו באחד הזמנים לפני 15 שנים, מישהו אמר לנו פתגם שיש בו אמת, מה שהולך כמו ברווז וצועק כמו ברווז ואוכל כמו ברווז זה ברווז. אז אם אתה מתנהג כמו ברווז, אוכל כמו ברווז, עושה כמו ברווז, אתה ברווז. אז אם אתה מסתכל ורואה וחי את זה, ואחר כך אתה רוצה ללכת ולהגיד אני לא חלק מזה, אני לא כמו זה, אז אולי אתה בהצגה יפה, אבל אתה חי את זה, אתה מסתכל את זה, אתה מסתכל ברשות היחיד של אדם. זה הגזרה של היוונים שאתה מתיר אותה, שבני ישראל לא התחתנו 3 שנים, ואחר כך לא נעלו את הדלתות, ולא איש לא היה עם אשתו 3 שנים, ואחר כך לא התחתנו 3 שנים ו-8 חודשים, זה היה הגזרה של היוונים. אז היום הגזרה של היוונים שעליה בני ישראל הם מוכנים למות ויצאו למלחמה נגד המעצמה הגדולה בעולם יוון, על הדברים האלה היום עושים את זה בלי בעיה, בלי כלום, בלי מלחמה, בלי כלום. היצר הפיל את זה בלי מלחמה, בלי כלום, ועושים את זה בצורה הקשה ביותר והחמורה ביותר. מה שהיוונים היו חולמים לעשות את זה, עושים את זה בחיוך ואהבה ושמחה, ועוד נהנים מזה. אז זה היה גזירה של היוונים, פרצו חומות מגדלי. זה היה גזירה של היוונים, מה שאומר אוצר המדרשים, זה היה גזירה של היוונים. אז הגזירה של היוונים בימים ההם, בזמן הזה, זה הגזירה. כשאדם מכניס לבית שלו שאין מנעול, ואדם מכניס בדברים הפרטיים שלו, איזה משקל אדם שדברים של צניעות מראה את זה ברשות הרבים, איזה משקל זה תלך להיבעל אצל ההגמון, איזה משקל זה. אישה נשואה שלא שומרת על עצמה בצניעות ובדברים מינימליים של צניעות, אז זה דבר שהוא חמור ביותר. אז יש בזה משקל כבד ביותר, ויש בזה דבר חמור ביותר. אז אדם צריך להיזהר ולהישמר זהירות גדולה ביותר, בעיקר בזמן הזה שרואים שקיר נטוי, רואים שמידת הדין מתוחה בעולם, כמה אדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר בכל העניינים האלו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
מה שכבוד הרב אמר, שמה זה אדם רשע? אדם רשע זה אדם שיורד לחיי חברו, הוא יורד לדלת לפתוח, להיכנס, זה אדם רשע.
כן, צדיק, כן.
בואו נדע כאן בזה הוא נדבר פה, זה רק שישראל שוכן משפטה, פתח פונה ופתח חברו.
רבי מאיר הצדיק, אתה צדיק, בוודאי שיהיה מדרשה, אז האישה הצדקת שלכם היא תהיה מהראשים של המדרשה, היא אישה הצדקת שלכם חכמה, נבונה, ואתם מיוחדים וטובים ואהובים וחביבים וכל הטוב שבעולם. רבי מאיר צדיק, אתם מדברים על בלעם. כל העניין של בלעם ובלק, מה שבסירו מיום ליום, לומדים את, את הדבר של בלק ובלעם, שהגמרא אומרת שביקשו חכמים לשים במקום קריאת שמע את פרשת בלק. במקום קריאת שמע, פרשת בלעם ובלק. אבל רק בגלל שזה ארוך, שלא יהיה תורך ציבור, אז חכמים הורידו את זה ושאו שמע ישראל השם לוקנו שם אחד. אבל בפרשת בלק ובלעם, וכמו שכל יום שלישי בשוב הישראל קוראים פרשת בלק ובלעם, שאם יש מישהו שחושב עליך רע, מתכנן לך רע, רוצה להזיק לך, ובן אדם קורא פרשת בלק ביום שלישי, אז הוא מוגן ושמור ומוגן כל המשפחה שלו. אם מישהו רוצה להיכנס להזיק לו, יש לזה משקל כבד ביותר של, של, של מציל אותו מכל הדברים הרעים. נסתכל על פרשת בלק ובלעם, נראה דבר של פלא גדול. בלק קורא לבלעם ואומר לו, בוא תקלל את עם ישראל. הנה עם יצא ממצרים וכו' וכו', בוא תקלל את עם ישראל. ואז בלעם אומר לו, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, אם ייתן לי הרבה כסף, סכומים עצומים, אני לא יכול לבוא בלי דבר השם, הוא שלח לי שרים פשוטים, צריך שרים יותר גדולים וכו' וכו' וכו'. בסוף הוא בא לקלל את עם ישראל. במקום לקלל את עם ישראל, מה הוא עושה? מברך. אנחנו לא מבינים. כתוב שמי שמברך את השני, אז הברכה לאיפה הולכת? למתברך. אז הוא ברך אותנו, למה זה לא הולך אליו גם? ברך אותנו, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל וכו'. אז הוא ברך אותנו, אם הוא ברך אותנו, מברכה ברוך. אז גם הוא צריך להיות מבורך במה שברך אותנו. למה הוא לא מבורך בזה? לא משנה, עכשיו לא התכוונת רבי אופיר לברך מישהו וברך, אתה לא תקבל איזה שכר? עכשיו מצאת רבי אופיר אלף דולר, איבדת אלף דולר. ומישהו מצא את זה ולא לקח את זה לצדקה. קיימת מצד צדקה? כן, תקבל איזה שכר. אתם לא מאבדים אלף דולר. אלף דולר עכשיו איבדתם, מישהו מצא את זה ולקח את זה לצדקה. זה צדקה, צדיק. צדקה. תקבל איזה שכר של צדקה. בלק, בלעם מברך אותנו, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. למה הוא לא יקבל איזה שכר? אלא מה? שברכה זה צריך להיות רק לשם שמיים. הוא בא לקלל אותנו. הוא רצה לעשות איזשהו תרגיל. עכשיו, מה יצא אצלו? הוא רצה לקלל את עם ישראל יותר מה שבלעם רצה. יותר מה שבלק רצה. אבל השם לא נתן לו, אז הוא התחיל להגיד לו, אני רוצה לבוא לקלל, אבל שלחת לי רק שרים פשוטים, השם רוצה שאני מכובד, שבוא אליי שרים בכירים, באו שרים בכירים. אפילו יתנו לי הרבה כסף, ככה בשטרות, בסכומים גדולים. הוא לקח את הכל למסחר, לקח את הכל למשהו לא טוב. ואין שם כלום לשם שמיים. אין שם כלום לשם שמיים, זה ברכה, זה לא ברכה, זה כלום.
אם הצדקה גם לא לשם שמיים,
מה פירושו לשם שמיים?
אתה לא יודע,
התייאשת מזה, מי שמצא אם התייאשת, האדם שאמר שהוא התייאש, אז כן, התייאשת, אם זה כסף שאין לך סימנים ולא כך, מה? תקלל את מי שלקח את זה, התייאשת, כסף שנאבד בצורה שאין עליו סימנים ואין כלום, זהו, מי שאמר, איבדת. יש איזה מחלוקת הבאי ורב, היוש, יום למידה, תביא יוש, רב, יוש, יש איזה, דיברנו על זה הרבה לפני 8 חודשים. אבל בן אדם שנתן, איבד משהו, ומישהו מצא את זה, הוא רצה, הוא בא לקלל, הוא לא ילך לשם שמיים, אז זה לא יכול לפגוע בו, זה לא יכול לעזור לו. אבל אם נסתכל הוא מנסה לקלל, הוא הולך מקריב מפה שבע קורבנות, מפה שבע קורבנות. עם ישראל בכלל לא הבין מה קורה פה. פתאום רואים כמה סקנים עם מצלמות, עומדים בחוץ, מעם ישראל מצלמים מפה, עולים לארבע, פה הם חשבו תיירים. מה עם ישראל ראה את בלם ובלק ואת כל האנשים? כמו שאדם רואה כמה אנשים יושבים עם כל מיני קסקטים ובקבוק של מים מינרלים, עם מצלמות, מצלמים, חשבו באים כמה הלכים במדבר, כמה תיירים מסתובבים, ראו עם שיצא ממצרים ומקימים פה, עולים על הער פה, אפילו הם לא ידעו. כל פרשת בלק, כל פרשת בלם, בלק היא פרשה שנאמרה ברוח הקודש. אנחנו יודעים מה הם דיברו ביניהם? אנחנו לא יודעים מה בלק ובלעם דיברו, אני אתן לך מלוא ביתך כסף וזהב, הם לא סיפרו לנו את זה. בלעם מת בחרב, בלק מתו, מאיפה אנחנו יודעים את הסיפור הזה? זה פרשה שנאמרה ברוח הקודש, לכן רצו לכתוב אותה במקום שמע ישראל. זה פרשה שתכננו עלינו דבר קשה ולא ידענו, לא ידענו מה הם עושים. ראינו אנשים עומדים, מקריבים קורבנות פה, הולכים מפה, הולכים לשם. הם לא התנהלו באיזושהי צורה שיכלנו לחשוד שהם רוצים לפגוע בנו. הם התנהגו באיזושהי צורה תמועה, כמו תיירים שמסתובבים מסביב לעם ישראל, ששמעו על עם שיצא ממצרים ואוכלים את המן ומתלהבים ממנם. הם לא התנהגו באיזושהי צורה מחשידה. ואז בני ישראל ראו את ההתנהלות שלהם, רק השם אמר להם, בני זכור מה יעץ בלק ובלעם לעשות למען דעת צדקו את השם, שהשם עזר לנו להינצל. זה פרשה שנאמר ברוח הקודש. לא ידענו מה הם עשו, לא ידענו מה הם תכננו, לא ידענו מה היה להם בראש שלהם, לא ידענו כלום. לכן לפרשה הזאת יש כוח אילאי וסגולי גדול ביותר להינצל מדברים שאתה לא יודע שאנשים מתכננים לעשות לך. אם מישהו עכשיו זומם לעשות לך רע, ואתה קורא פרשת בלק, כמו שהשם אז עזר בצורה סגולית, תנצל, גם פה השם יעזור לך בצורה סגולית. אז הברכות שלו לא חוזרות אליו, כי הוא עושה אותם בכוונות רעות, לא לשם שמיים. אבל אנחנו אומרים, בלק בא לקלל, לא מצליח. מה אומר לו בלעם? מה אומר לו בלק? לך. מה אומר לו בלק? לך, ברח אל מקומך. איך הוא אומר לו? הלשון שאומר לו, ואתה ברח, לך למקומך. ברח לך למקומך. מה זה ברח לך למקומך? ואז עומד בלעם, ומה הוא מייעץ לבלק? אלוהים של אלו שונא זנות, אני אתן לך עצה, תחטיא אותם בזנות. ובזה הוא מצליח. בני ישראל הולך בשיטים, ובני ישראל חוטא, ובני ישראל נפלו, מעם ישראל באותו יום 24 אלף אנשים מתו. ואחר כך מתי ששבט שמעון, סופרים את שבט שמעון, נחתך בחצי. למה? כי נענשו שמה. ושבט אפרים עלה בחצי. כי בכל בלעם בכללות לא הצליח. בעצה שהוא נתן שבני ישראל יחטאו עם בנות מדיין, כן הצליח. ומה יצא מזה? שהיה חורבן וחור אף קשה ביותר של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. ומתו 24 אלף איש, ונשיא מעם ישראל, זמרי בן סלום, נשיא של שבט שמעון. מה זה ואתה ברח לך במקומך? כל בן אדם יש לו בחיים, דיברנו לפני שבועיים באחד הערבים פה השמחים על ה... כתר, מה זה כתר? שכל דבר מגרד משהו, הריח מגרד משהו בכתר, האכילה מגרדת משהו בכתר. יש בכתר עוד משהו, שזה משהו אילאי גבוה ביותר, שהוא משהו חזק ביותר, שכל אחד שזה שורש נשמתו. למשל, שבן אדם הולך ומרגיש משהו שגורם לו חיות, זה שורש נשמתו. בן אדם שמרגיש, אני עכשיו עושה את העבודה הזאת, אני מרגיש בזה משהו שאני מצליח. למה? אתה צודק, זה שורש נשמתך. יש לך משהו בכתר ש... עכשיו, יש אנשים שלא יודעים לזהות את זה, שאתה צריך גם את זה לזהות. יש משהו בכתר, אכילה, ריח, ועוד דבר שגורם לאדם משהו ברגש שלו לקשור, הנה זה זה. אדם יוצא לשידוך, פתאום הוא מרגיש, הנה זה זה, משהו בכתר למעלה שנותן לתשע ספירות, הכתר שזה ספירה למעלה, נותן לתשע ספירות למטה, דחף, כן, זורק איזה זריקה, כן, זה זה, תתעורר, זה זה, יש בזה משהו. לכל אדם יש את המקום שלו, לכל אדם יש את המקום הגבוה שלו, בעבודה, בשידוך, בלבוש. אדם רואה בגד, לא אדם שראה פרסומת שנשארה לו חקוקה בראש ואז הוא רוצה כי הוא קרא בפרסומת. לא כי הוא ראה משהו שמישהו לבש והוא רוצה לחכות אותו, אלא משהו שפתאום גורם לאדם מרגיש שם המקום שלי, זה מה שאני צריך לעשות, זה הרב שלי, זה הישיבה שלי, זה הגמרא שלי, זה ההלכה שורש נשמתי, זה המוסר שהוא שורש נשמתי, זה הדבר שהוא שלי. אומר בלק לבלעם, בלעם, אתה באת לפה לקלל, בקללות, בברכות וקללות, ומה שאתה רוצה לעשות זה לא הולך, ברח לך למקומך, אתה מקום תמה, מה אתה בלעם? עושה עבירה עם האתון שלך, ברח לך למקומך, תברח מאיפה שורש נשמתך, מאיפה מהתומה, מהתומה, אז הוא נותן את העצה שבני ישראל יעשו את הזנות. כל טקטיקה ודרך אחרת של בלעם לא הולכת לו. לא בכללות, לא בברכות, לא בכלום, עם ישראל הוא לא יכול. אבל אם הוא הולך לשורש נשמתו, ברח לך למקומך, איפה המקום של בלעם? באתון שלו, חוטא עם האתון שלו, בזנות, בלכלוך. ומתי שהוא חוזר לזנות להליכלוך, אז הוא נותן לו עצה, העם הזה אלוהים שונא זנות, תכשיל אותם מבנות מואב, הכשיל אותם ושם בני ישראל נפלו. לכל בן אדם יש את השורש, את המקום של הנשמה הגבוה שלו, ובמקום של הנשמה הגבוה של האדם, אם אתה נוגע במקום של הנשמה הזה, זה אם זה עבודה זה מתעורר, אם זה הזיווג זה מתעורר, בזיווג אתה יכול לזווג זיווגים, אבל מתי שאדם נפגש עם אישה, שזה באמת דבר של שכל, דבר של אמת, לא דבר שאדם מתלהב. אדם גם מריח, בריח, בריח הרוחני של האדם, שזה שורש נשמתו. אדם הולך לעבודה, מה ששורש נשמתו, אם זה לא סיפורים ולא רמאים ולא דברים של אגדות, אדם מריח בשורש נשמתו, זה קורה לו. הדבר הזה קורה לו. השידוך קורא לו, הבית קורא לו, העסק קורא לו, הגמרא קוראת לו, ההלכה קוראת לו, הקהילה קוראת לו, זה קורא לו, בוא, זה קורא לך, כי זה שורש נשמתך. אומר בלק לבלעם, ואתה ברח לך, תברח למשורש שלך, למקום שלך, אתה לא יכול בדבר אחר. אתה רוצה לקלל את עם ישראל, אתה רוצה להזיק לעם ישראל, בדרך שלך אתה לא יכול. איך אתה יכול? רק בדרך אחת. מה הדרך הזאת? הדרך הזאת היא דרך אחת במקום שלך, שזה זנות, שזה עבירות, זה המקום שאתה יכול לקלל את עם ישראל. זה המקום שאתה יכול לתת עצות, לפגוע בעם ישראל. ואז נותן להם עצות. מה זה המקום של בלק, בלעם? זה זנות. היה חוטא עם אתונו. מה הוא נותן להם עצה? לכו תחתהו עם בנות מדיין, ואז בני ישראל מדלדלים ומתים 24,000 איש בעם ישראל. ברח לך למקומך, תחזור לשורש שלך, בשורש שלך אין לך עצות מה לעשות רע לעם ישראל. אבל מה שלא השורש שלך, אתה לא יכול לתת עצות לפגוע בעם ישראל. אתה יכול לשבת ימים, לילות, להקריב פה שבע קורבנות, שם שבע קורבנות, שם שבע קורבנות, זה לא יכול לעזור לך. אם תלך לשורש שלך, שם אתה יכול לפגוע בעם ישראל. אז כל אדם צדיקים צריך לחפש מה שורש נשמתו. זה קל להגיד את זה, קשה למצוא את זה. מה שורש נשמתך? כל אחד אישה והרב, אז מה שורש נשמתי? גמרא, הלכה, משנה, לעבוד בבניין, לעבוד בבמה, מה שורש נשמתי? זה דבר שאתה צריך לעמול, להרגיש, להיות מיוצב, ללמוד תורה, לאט לאט לסלול את הדרך להגיע לזה. זה לא דבר קל, הנה, שורש נשמתך, תעשה זה וזה וזה. לא. נסתכל גם מתי שמשה רבנו מחפש מנהיג לעם ישראל. רבי שמעון, תפתחו התורה. יפקוד השם אלוקי הרוחות, מנהיג על העדה, איש אשר רוח בו. מישהו רוצה בינתיים להגיד על זה משהו?
הרב, אפשר לראות שהעניין של הדרך של הגניבה נעשתה דרך להצדיק ליעקב אבינו. אחד אומר פה רבקה עליי כי ילדך בני, ואחרי זה הוא גונב מהשטן את השם ישראל, כי יכול הוא גונב את המדרגה המעלית. החתן סופר אומר ש... יעקב ישראל, למה חזרה של שדות ברוכו על ה... לא יקרה שלך יעקב כי אם ישראל? אומר, יעקב ישראל זה קרה שטן. השטן לא רצה את זה. ואז הקדוש ברוך הוא חוזר על זה, ומתחיל ליעקב את הדרך. אז ככה גם כן אנחנו, ומה שאדם קלקל, הוא יכול לתקן, כמו יעקב.
כן. מה... רבי מאיר, רציתם להגיד משהו עוד על בלעם בלק?
לא. עוד הרב.
כן, צדיק, מה השם שלכם צדיק?
מנדי המקאי, בן של רפי.
בן של רפי, רפי הדתי, מנדי הצדיק, השם ישמור אתכם, יברך אתכם, אתן לכם שמחה, ברכה, אור גדול, אור גדול. כן, צדיק?
בדרך כלל, בן אדם מקבל חיות מהמעשים של האבות שלו. האם זה באמת הוא יכול לבות את שורש נשמתו שם?
בן אדם צריך לחפש...
אבא שלו,
מחילת צדיקים, תשמרו מה שעכשיו אנחנו אומרים, ולקראת סוף השיעור תזכירו לנו. הרי כל מה שכתוב בתורה, זה משהו להיום. אין, לא כתוב בתורה משהו שלא להיום. התנך יושב על 3,000 מבריאת העולם, עד סוף, עד סוף התנך זה יושב על 3,600, 3,700 שנים. כל מה שכתוב שם, זה בימים ההם בזמן הזה. כל פרשת השבוע היא קשורה לשבוע. איזה פרשה השבוע קוראים? קראנו וישלח. זה קשור לפרשה. זה קשור לשבוע. איפה כל אחד ימצא את עצמו? אפילו יש איזה סיפור חסידי שאומרים שבא איזה אדם לכפר בכניסת שבת. והיה לו סוס. לא היה לו איפה לקשור את הסוס. הוא הולך מאדם לאדם, איפה נקשור את הסוס? הוא בא לרבי, איפה נקשור את הסוס? הרבי אמר לו, כבר נקשור את זה לפרשת השבוע. כל דבר שקורה לאדם אפשר לקשור אותו. אני כבר אקשור אותו לפרשת השבוע. אני אקשור את הסוס לפרשת השבוע. כבר כל דבר שקורה לאדם אפשר לקשור אותו לפרשת השבוע. הרבי אמר לו, אני כבר אקשור את הסוס לפרשת השבוע. אז ודאי כל התורה כולה היא קשורה, כל התורה כולה היא חלק, כל התורה כולה, כל דבר. עכשיו, אז תזכרו להזכיר לנו לקראת סוף השיעור. יעקב אבינו, כל מה שכתוב בתורה זה אמת. יעקב אבינו רב עם המלאך של עשיו. אפילו שיש על זה, אנחנו חושבים רשבם, שרשבם אומר דבר מפחיד. כתוב שיעקב אבינו הביר את העם אשר איתו, את השתי מחנות, הביר אותם, ואחר כך הוא חזר אחורה, והרשבם אומר שיעקב אבינו, הוא לא אומר שפגש אותו מלאכו של עשיו, הוא אומר משהו מפחיד. הוא אומר שיעקב אבינו רצה לעשות תרגיל לעשיו. תכף נדבר על זה בעריכות. מה התרגיל שיעקב רצה לעשות לעשיו? יעקב אבינו אמר, קודם כל, כל המהלך של יעקב לא מובן. למה? יעקב בא מחרן. איפה זה חרן? איפה זה חרן? נו, אופיר, איפה זה חרן צדיק? סוריה, טורקיה. תשאל סוריה, איפה זה סורי, איפה זה חרן? אני אגיד לך סוריה. תשאל טורקי, איפה זה חרן? אני אגיד לך טורקיה. זה באזור טורקיה חרן. אז איפה זה סוריה? רמת הגולן? פה, תסדרו בראש שלכם. איפה זה מואב, בני דום, הרי דום, איפה זה? אלת, ירדן. עכשיו, יעקב אבינו בא מפה, הוא שולח מלאכים לעשיו, בשביל מה אתה מגרה? המדרש אומר, אדם רואה כלב יושן, למה אתה מושך לו את האוזניים שיקום ינשך אותך? המדרש שואל, אחר כך תוציאו את המדרש, המדרש שואל, אם יש כלב נושך שאתה פוחד ממנו, הוא יושן, תברח, מה אתה מושך לו את האוזניים להעיר אותו? יעקב אבינו מגיע מסוריה, מחרן, מטורקיה, לארץ ישראל. הוא צריך להגיע לקירת ארבע לאבא שלו ליצחק. עשיו נמצא בערי אדום, באלת, בירדן. הוא שולח מלאכים להגיד לו אני בא. בשביל מה? תרוץ מהר, תחצה, הוא לא יודע, זה מקום ענק, אין טלפון, אין לוויינים, אין כלום. תרוץ מהר, תגיע לקירת ארבע, שם אצל אבא שלך, נגמר. עשיו לא יכול לעשות כלום. בשביל מה אתה שולח מלאכים? והרשב"ם אומר שמה יעקב עשה? יעקב העביר את הנחל בלילה. הרי למה אתה מעביר נחל את הילדים בלילה? תעביר אותם בבוקר. הנחל זה נחל לא פשוט, מעבר יבוק. מי פעם היה במעבר יבוק? זה נחל יבוק. למה אתה מעביר אותם בנחל לא פשוט? זה נחל קשה. תלך בבוקר, תעביר אותם בבוקר. למה אתה מעביר אותם בלילה? מה יעקב רצה לעשות, אומר הרשב"ם? הוא רצה להעביר אותם, לשלוח אותם, והוא לברוח. ולבוא ממקום אחר לבית של אבא שלו. הוא אומר, עשיו יפגוש נשים, ילדים, קטנים, הוא לא יעשה להם כלום. שלח לו מתנות, לעכב אותו בדרך, הוא מקבל 20 עזים, 20 גמלים. הוא היה רץ עם 400 איש, פתאום מקבל עזים, איך למצוא להם לאכול. פתאום מקבל גמלים, איך למצוא להם לאכול. הוא עשה בחוכמה לאט 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 לעכב אותו, לעכב אותו, לעכב אותו, לעכב אותו, ובינתיים הוא שולח את המשפחה, מעביר אותם את הנהר בלילה, והוא ברח, רצה לברוח ממקום אחר. והפגש אותו, אומר המדרש, גבריאל, מיכאל, גבריאל המלאך ומיכאל, ואמרו לו, אל תברח, לך, תחזור. המדרש אומר, יעקב ניסה לברוח, רצה לשלוח את המשפחה ולברוח. ואז נאבק איתו המלאך עד הבוקר, הרי כל מה שכתוב בתורה זה לנו, לימים האלה, לזמן הזה. מה יצא ליעקב מזה שרב עם המלאך? מה יצא לנו מזה? היום, בדורנו, מה יצא לנו מזה? מישהו פעם פה רב עם מלאך? הרי כל מה שכתוב בתורה זה משאיר רשימו אצלנו, ויש לזה שורש היום. מה יצא לנו מזה שיעקב רב עם המלאך? מה היום זה עוזר לנו? אז יש מדרש שאומר שהוא נגע בתמחין דאורייתא אחד, ויש מדרש שאומר שהוא נגע בכל היהודים שמוסרים את הנפש לשם שמיים. כל יהודי שמת בגלל שהוא יהודי, זה ויגע בכף ירך יעקב, הוא פגע בזה, זה מה שהמלאך פגע. אז תזכירו לנו בסוף שנדבר על המלאך, מה יצא לנו מזה? כן, צדיק?
וידבר את משה אל אדוני למור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם.
עוד פעם, יפקוד השם, הולך משה רבנו ומבקש מהקדוש ברוך הוא מנהיג במקומו. משה רבנו מבין שהוא כבר לא יכול להיות מנהיג. גם אם השם ייתן לו להיכנס לארץ ישראל, משה רבנו אומר אני לא יכול להיות מנהיג. למה? משה רבנו אומר מנהיג צריך להיות אדם שיכול לצאת לקרב. אצל עם ישראל מלך, דוד המלך היה הולך הראשון בחזית. הוא לא היה מתחבא, אלא הראשון בחזית, היה ראש, יד אל הקרב, אצבעות אל המלחמה, חסדי ומצודתי, דוד המלך היה הולך הראשון בקרב, הוא לא היה פוחד מכלום, ימות ימות הדבר השם. המלכים והמצביעי צבא של עם ישראל היו הולכים ראשונים בקרב. משה רבנו מלחמת אוג מלך הבשן, מי הלך למלחמה? משה. משה לקח מקל, נתן לו מכה בקרסול, משה. משה רבנו הוא היה הראשון בקרב. במלחמת המלאק, המלחמה של משה זה הייתה מלחמה רוחנית, אז משה רבנו ישב, הרים את הידיים והתפלל, זה המלחמה רוחנית, זה אולי המלחמה גשמית. זה המלחמה שכולה הייתה מלחמה רוחנית. אז משה רבנו ידע, אני לא יכול ללכת הלאה להיות מנהיג. יכול להיות שאני אהיה פנסיונר בעם ישראל, אם השם ייתן לי להיכנס לארץ ישראל, יכול להיות שאני פנסיונר, אבל אני לא יכול יותר להנהיג. עכשיו, ממה משה רבנו פחד? משה רבנו פחד שאת מי הקדוש ברוך הוא ישים מנהיג במקומו? את ממי משה פחד? מפנחס בן אלעזר. משה רבנו אמר, פנחס בן אלעזר הוא קנאי, ואם הקדוש ברוך הוא ישים אותו מנהיג על עם ישראל, הוא ירוג את כולם. בקנותו קינתי לפני השם, פנחס בן אלעזר יכול לקחת את הרומח ולהרוג את כולם. מי שיעשה עבירה, פנחס ירוג אותו. אומר משה רבנו, יש לי פחד גדול שפנחס יהיה המנהיג במקומו, במקומי. לא, הקדוש ברוך הוא מיד צריך מנהיג טוב. בואו נחשוב מי יכול להיות מנהיג טוב לעם ישראל. שלא יהיה פנחס בן אלעזר, לא רוצה פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר הוא מנהיג מסוכן לעם ישראל. על הצדיקים.
אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם.
מה זה אשר יצא ואשר יבוא? תראו מה רש"י אומר. מה פירוש אשר יצא ואשר יבוא? אשר יצא ואשר יבוא? נו, מי יש לו רש"י? אתם יודעים שרש"י הוא אשכנזי. היה באזור גרמניה, צרפת. אבל בזמן של רש"י, חושבים שרש"י הוא היה המתרגם הראשון של התורה. רש"י לא היה המתרגם הראשון של התורה. מי שתרגם ראשון את התורה והתחיל לעשות פירוש על התורה זה רבי סעדיה גאון. אנשים לא יודעים הגדולה של רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון היה קודש קודשים. רבי סעדיה גאון, איפה הוא נולד? איפה רבי סעדיה גאון נולד? במצרים. במצרים. ואחרי מצרים הוא עבר לטבריה. ובטבריה הוא למד מאנשי המסורה. בטבריה הוא התחכך עם אנשי המסורה. מי זה אנשי המסורה? אלה שהיו מדקדקים את המילים של התורה, את הניגונים של התורה, את כל הטעמים של התורה, אלה נקרא אנשי המסורה. הוא התחכך איתם. ומשם הוא עבר לסוריה, לחלב, ומשם הוא הלך לבגדד. הגאונים, רבי סעדיה גאון היה, בזמן הגאונים, מה זה גאון? למי קראו גאון? מה זה גאון?
היום אומרים גאון,
אבל מה זה גאון? היה 500 שנה, הגאונים ישבו על 500 שנה. מה-8 לספירה, מה-800 לספירה עד 1200 לספירה. 500 שנה בערך זה היה הגאונים. למה קראו להם גאון? גאון זה היה ראשי תיבות ראש, ישיבת, גאון יעקב. לכן קראו להם גאון. לא בגלל, לא גאון כי הוא היה גאון, לא. ראש שיבת גאון יעקב. מתי שאומרים רבי אמרם גאון? ראש שיבת גאון יעקב. רבי סעדיה גאון? ראש שיבת גאון יעקב. רבי היי גאון? ראש שיבת גאון יעקב. כי בכל 500 שנה ישבו כמה מאות גאונים שמאי ראש ישיבה, מי שקראו לו גאון היה ראש ישיבה. אז מתי שהביאו את רבי סעדיה גאון להיות ראש ישיבה של בגדד? בגדד זה היה אז כמו מנהטן, העיר של הסכין, העיר של התורה, העיר של החוכמה, העיר של הכל. אמרו להם, תדעו, רבי סעדיה גאון אין בלגן שהוא לא נכנס בו. כל מלחמה שיש הוא הלוחם הראשון, כל תקרית שיש רבי סעדיה בפנים. רבי סעדיה גאון, כל אימות, הוא היה מתעמת אימותים קשים ביותר. רבי סעדיה גאון כתב את המילון, מילון הראשון בין אותיות בלשון הקודש, בלשון ספרותית שאפשר להבין אותה, הראשון. רבי סעדיה גאון כתב פירוש על ספר היצירה. רבי סעדיה גאון כתב דעת ותבונה. כן? דעת ותבונה, כן? ספר דעת ותבונה, ספר של, של חוכמה עצומה. רבי סעדיה גאון פירש את רוב התורה, אומרים שחלק נאבד, פירש פירוש על איוב, על דניאל. דניאל זה, כל משורה שזה פצצה מתקתקת, הוא כתב. ספר דניאל זה חישובים מתי יבוא המשיח, הוא אמר פצצה מתקתקת אני כותב. איפה שהיה פצצה מתקתקת, מי נכנס בראשון? רבי סעדיה גאון. והוא הלך, התחיל לכתוב את התורה. הרי התורה, המשנה, מה זה משנה? מי כתב את המשנה? רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא. התלמיד של רבי, מי זה היה? רב תנא ופליג. רב הוא גם ממורה וגם תנא. הוא הלך לבבל, לקח את המהדורה הראשונה של המשנה. המהדורה הראשונה של המשנה, על זה כתבו את תלמוד בבלי. תלמוד ירושלמי, שזה בכלל תלמוד ארץ ישראל, לא כתבו אותו בירושלים, אלא רק לכבודה של ירושלים קראו לו תלמוד ירושלמי. הוא נכתב בגליל. את התלמוד הישראלי, מי כתב אותו? זה ההוצאה השנייה של המשנה של רבי יהודה נשיאה, נכד של רבי כתב את המשנה הזו. לכן זה לא אותם משניות. זה משניות דומות, זה לא אותם משניות. זה משניות דומות. המשנה של תלמוד בבלי היא לא דומה למשנה של תלמוד ירושלמי. תסתכלו. למה? כי המשנה של תלמוד בבלי זה רב, היה תלמיד של רבי, ואיך שיצא הכרך הראשון של המשנה, הוא לקח אותה והלך לבבל והתפיסו על זה, ועל זה פלפלו, וזה היה תלמוד בבלי. והנכד של רבי, רבי יהודה נשיאה, הוא עשה, הוא סידר את המשנה פעם שנייה, ועל זה נבנה תלמוד ירושלמי. תלמוד בבלי לקח 300 וכמה שנים לכתוב, ותלמוד ירושלמי לקח 150 שנה לכתוב. אז רבי סעדיה גאון כתב מילון, כתב פירוש על ספר היצירה, שספר היצירה אומרים שאברהם אבינו כתב אותו. לא יודעים, אברהם אבינו כתב, יש בזה הרבה דעות, יש בזה הרבה, נתנו על זה לפני 25 שנה שיעור עצום, מי כתב, איך כתב הספר היצירה. הוא כתב על זה פירוש, הוא כתב פירוש על, הוא כתב פירוש על, על, על דעת ותבונה, דעת ותבונה זה ספר עצום. הוא כתב פירוש על דניאל, שדניאל זה חישובים מתי יבוא המשיח. הוא כתב כל מיני דברים של שירה וזמרה, הוא כתב הרבה דברים של שירה. הוא פירש את התורה, כי בכל פירש, יש דברים מפחידים איך הוא פירש. בספר בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים יהיה, ויאמר אלוקים, 9 פעמים כתוב ויאמר אלוקים. איך הוא תרגם את זה? מה זה ויאמר אלוקים? הוא לא תרגם ויאמר אלוקים, אלא הוא תרגם רצה אלוקים. כי בכל הוא עשה את התרגום על פי המחשבה שלו. הוא אמר, אני לא צריך לתרגם מילה במילה, אני צריך לתרגם, אני צריך לצאת מזה. הוא לא כותב ויאמר אלוקים יהיה אור, ויאמר אלוקים יהיה רקיע, אלא הוא כותב רצה אלוקים יהיה רקיע, רצה אלוקים יהיה כך. כי בכל הוא לקח את, גם, וזה בעוד מקומות, על כתומת פסים של יוסף הצדיק, הוא כותב על כתומת פסים, הוא עשה, כתב לו את זה משי, על, לא זוכרים את הלשון, הוא ממש לקח דברים בתורה, ופירש אותם בצורה שהם, זה לא הפירוש של המילה, אבל הוא אמר, מה התכלית של הפירוש? שיבינו, אז ככה יבינו. ואחר כך הוא כתב סידור. סידור הראשון שכתב, זה כתב רבי אמרם גאון. רבי אמרם גאון, אם נביא את הסידור שלו עכשיו לפה, ונפתח אותו, 85% נסתדר איתו. אם נביא את הסידור של רבי סעדיה גאון ונקרא בו, לא נבין כלום. הוא לא קשור לתפילה שלנו בכלום. למשל, בתפילה של הבוקר, יוצר בברכה של יוצר, של הבוקר.
יוצר אור, מורה חושך.
של הבוקר. בטובו מחדש בכל יום. הוא מוחק שם את רוב המילים. הוא מוחק שם את כל, הוא אומר, זה לא מסתדר עם המציאות. הוא מוחק את זה. הוא מוחק חתיכות. ודאי שלא היה לו שם לא ברכה לחיילי צהל, ולא ברכה לזה, ולא ברכה לזה. אבל הוא מוחק בסידור, הוא מפרש את הסידור בצורה אחרת לגמרי. הפירוש של רבי גאון, של רבי סעדיה גאון לסידור, מי שיקח סידור של רבי סעדיה גאון והתפלל בו, הוא לא יבין כלום. וכבר דיברנו על כל נדרה, שכל נדרה, בכל נדרה הוא כותב, נהגו להגיד כל נדרה, והוא כותב בסוגיים, חבריי בסורה אומרים שלא להגיד כל נדרה ונגד כל נדרה. נתנו איזה שיעור שכל נדרה זה רק דבר שהתחדש באלף שנים האחרונות. וכבכל, אנחנו היום כל נדרה מזוזעים, כל נדרה, באותה תקופה כל נדרה, רובם לא היו אומרים את זה. רובם לא היו אומרים כל נדרה, זה לא היה בכלל בשולחן כל נדרה. והוא מביא את כל נדרה, ובסוגיים הוא כותב, חבריי בסורה חולקים על זה. אז רבי סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון היה משהו פחד פחדים. וגם רבי סעדיה גאון לקח את התורה וכתב אותה. הרי פעם כל התורה הייתה נאמרת בעל פה. הגמרא, כל המשנה, הכל היה בעל פה. ואחר כך התחילו להעביר את הדברים לכתב. מתי שהתחיל הנייר, אז כבכל כולם הזדעזעו, הנייר זה היה משהו גדול. לכתוב, לכתוב את התורה ולכתוב. הדף הראשון, איפה הדפיסו את הדף הראשון? בסין. ב-200 לספירה, ב-2 לספירה. כמה שנים ב-2 לספירה? לפני 2000 שנה, בסין, על דף הראשון. ובכל לפני כן היו כותבים על גביל, על ערות, אבל לא היה אפשר לכתוב אחורה, רק צד אחד. ואחר כך זה הגיע בשנת 600 לספירה, 800 לספירה, רק הגיע לעולם כל הניירות לכתוב. לא היה כותבים, אנשים היו, הכל עומדים בעל פה, הדברים היו בעל פה, לא היה דברים של קריאה. מתי שיצא הנייר, זה היה בימי הביניים, בימי הרנסנס, ימי הביניים, כן? אז כבכל הכתיבה, זה היה ימי הרנסנס, זה היה הימים הגדולים, זה כמו שהם היום מצאו את האינטרנט מתי שהתחילו לכתוב על נייר. כבכל זה היה נקרא התפתחות של העולם, מתי שהתחילו לכתוב על נייר. היום, מתי שאנחנו מדברים אינטרנט, והכל באינטרנט ובגוגל וכך וכך, מתי שהוציאו את הנייר, זה היה לפני 1500 שנה או כמה, זה היה כמו שאמרו שגילו את האינטרנט, זה היה הנייר שהוציאו את הנייר. ורבי סעדיה גאון היה עומד בתוקף, שצריך לכתוב את התורה, ולהוציא פירושים על התורה. לא היה אז כל ארון היהודי, ארון הספרים היהודי, על מדף אחד היה אפשר לשים את כל ארון ספרים היהודי. ורבי סעדיה גאון אמר, ואם לא נכתוב את התורה היא תשתכח. הוא התחיל לכתוב את התורה, הוא כתב ספרים וכתב וחלק נעבדו, הוא התחיל לדחוף לכתוב את התורה. לכתוב את התורה, שיהיה כתוב. לא היום, כמו שהיום, הכל מוכסרת, הכל מוקלט, עוד 100 שנה ירצו לקחת את השיעור, יש את השיעור. הוא אמר, צריך לכתוב את התורה, אם לא יתאבד התורה. ומתי שבאו ורצו לקחת את התורה, אמרו, הוא רב, חזק, חד, קשה, וכל פיצוץ שיהיה, יהיה איתו. אחרי שנתיים, באמת היה פיצוץ איתו, והוא רב עם כל הקהילה. אבל הוא לקח את רבי סעדיה גאון, לקח את העולם, וכל זה לקח, הוא נולד במצרים, עבר לטבריה, עבר לסוריה, עבר לסורה, לבבל, ומשם הוא הרים את כל ישיבת סורה, והוא הרים את הכל. אז הסידור של רבי עמרם גאון, והסידור שלו, זה שתי עולמות שונים. ואחרי 250 שנה קם הרמב״ם. הרמב״ם הלך באיזשהו מקום בעקבותיו של רבי סעדיה גאון. הרמב״ם הלך בעקבותיו של רבי סעדיה גאון. התפיסה של רבי סעדיה גאון זה אל תסתכל מה טוב לך עכשיו, אלא תסתכל מה יהיה טוב בהמשך לכלל עם ישראל. כלל עם ישראל יהיה טוב להם שנכתוב, בוא נכתוב. כלל עם ישראל יהיה להם טוב שיהיה ככה, בוא נעשה ככה. על הצדיקים.
אשר יצא לפניהם, אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את חיילותיהם למלחמה.
אז אשר יצא לפניהם, משה רבנו מבין שהוא כבר לא יכול לצאת למלחמה. אז משה רבנו אומר, אני כבר זקן, בשבת קודש דיברנו עם רבי יואל הצדיק ורבי מאיר אליהו על מתי נפטר משה רבנו. מתי נפטר משה רבנו? יש הזה זוהר הקדוש, אומרים בשבת, צדקתך כי הרי משפטיך תאום רבה, שלוש פעמים. למה? כנגד שלוש צדיקים שנפטרו בשבת. משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך. אז כל המפרשים שואלים מיד, הרי כתוב שמשה רבנו ביום שנפטר כתב 13 ספרי תורה. ואיך בשבת כתב ספר תורה? כתוב שביום שנפטר משה רבנו, משה רבנו כתב 13 ספרי תורה, ואחד שם בהיכל, אחד שם בארון בקודש הקודשים, ולכל שבט נתן ספר תורה. ובכלל החידה מביא בחומת תנ"ך, שמתי שמשה רבנו כתב את הספר תורה הראשון מה-13, ירד גבריאל המלאך ולקח אותו, והעלה אותה לרקיע של מעלה. וכל שבת וחג ושני וחמישי מוציאים בספר תורה של משה רבנו, וכל הצדיקים וכל יושבי גן עדן קוראים בספר תורה של משה רבנו. פחד ואימה. כך אומר רבנו החידה. מכירים החידה הזה? כך אומר החידה. כל שבת מוציאים, וכל חג וכל שני וחמישי מוציאים את הספר תורה של משה רבנו. אנשים לא יודעים איזה כוח יש ליהודי שיש לו ספר תורה. אנשים חושבים ספר תורה, כתבתי ספר תורה. ואלה שעושים מסחר בספר תורה, אוי ואבוי להם. ספר תורה זה זכות עצומה, מזוזה זה זכות עצומה, תפילין זה זכות עצומה. אנחנו חושבים בכל הכוח בימים האלה ששוב הישראל יצאו ברחובות ויחזקו תפילין. מה כתוב התפילין? וראו כל עמי הארץ כי שם השם יקרא לך ויראו ממכה. מה תפילין גורם? שיפחדו מבן אדם. כמה אנשים באים ואומרים לנו יש להם בעיות עם גו, יש להם משפט, יש להם כך, תיבש תפילין וראו כל עמי הארץ כי שם השם יקרא לך ויראו ממכה. אם אתה לובש תפילין ומוראכם, יש לאנשים מורא מאדם שלובש תפילין. אז זה הזמן, אנחנו רואים איך ירד הכובד של עם ישראל, האימה מעם ישראל, איך עם ישראל נמצא בצער, איך עם ישראל נמצא, רק תחשבו כמה, איזה צער יש בעולם, איזה צער יש לעם ישראל. אז מה יחזיר את המורא? לא הפצצות. ודאי זה טוב שצריך לעשות כל מה שיש בעולם הזה צריך לעשות, אבל אנחנו את שלנו צריכים לעשות. מה? תפילין. וראו כל עמי הארץ כי שם השם יקרא לך ויראו ממכה. מתי שלובשים תפילין זה גורם לאומות העולם לפחד. אז משה רבנו נפטר בשבת, איך? הזוהר הקדוש אומר שמשה רבנו נפטר ביום שנפטר כתב 13 ספרי תורה. איך אפשר? אתה אומר שאתה אומר צדקתך בשבת כנגד שלוש שנפטרו, ובכלל אומרים שהוא נפטר בשעת המנחה, רעבה דרעבים. במנחה, במנחה לפני סעודה שלישית נפטר, ודוד המלך לפני סעודה שלישית, ויוסף הצדיק לפני סעודה שלישית. ולכן אומרים צדקתך כנגד שלוש צדיקים. ולמה נפקמינה? למה נפקמינה? כתוב צדיק שנפטר מפסיקים לימוד תורה. חכם שנפטר, חכם שנפטר לא לומדים בזמן שנפטר, כן? עוסקים מלימוד. אז לכן יש כאלה שלא לומדים מסעודה שלישית לערבית. אז אם הוא נפטר בשישי, ואם הוא נפטר בשבת, אז כתוב ש30 יום לפני שאדם נפטר, יורד לו ה... אז כבכל מתי שמשה רבנו הבין 30 יום ששר צילו, וזהו, כבר עומד למות, אז התחיל לספור את 13 ספרי תורה. איך ראינו? את הפירוש הזה לא ידענו אותו. בספר רבי יוסי שהבאת לנו ראינו את זה. ידענו את זה. אנחנו היה לנו פירוש של רבי יוסי מסתמר, שרבי יוסי מסתמר אומר כך וכך וכך, אבל ראינו 30 יום לפני שר צילו. ומתי שמשה רבנו הבין ששר צילו, אז משה רבנו כתב את הספר תורה, התחיל מהר 13 ספרי תורה. אז משם התחיל, ביום ששר צילו, ומפרשים אחרים, שבשעת המנחה בשבת, יש לאדם כמה חלקים בנשמה. אדם שעומד למות, הוא לא נופל ומת. אלא קודם כל הולך ממנו חלק, אדם יכול לשבת פה, והלך ממנו כבר חלק. וזה ייקח עוד תהליך עד שיוצא הכל. זה לא ברגע אחד אדם נופל. אפילו שאדם רוצחים אותו מחר, כבר יום לפני, מתחיל אצלו לרדת משהו שהוא אפילו לא שם לב. אין כזה דבר שיום פתאום מישהו בא ונפל עליו פצצה והוא מת. לא. משהו לפני כבר התחיל לצאת ממנו.
מה זה הצל של הבנה?
כתוב, באושן הרבה, באושן הרבה, מה היו עושים אנשים, היו חיים, וליד האור הלבנה, אומרים ויבור השם על פניו, ואומרים אם יש צל. אדם לפני שהוא נפטר, 30 או 40 יום, כבר אין לו צל.
אז החלק הזה, החלק שלנו.
אולי אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה צל, אולי זה צל יותר עמוק, זה צל יותר כבד, שרק על פי הקבלה אפשר להבין אותה. וקבלה זה לא כל מי שצועק, אני יודע קבלה, מכוון, מכוון. רוב המכוונים, הם לא יודעים לדבר תורה, אז אומרים אנחנו מכוונים. מאיפה אתה יודע מה הוא מכוון? מאיפה אתה יודע מה הוא מכוון? אדם שמדבר דברי תורה ואתה שומע ומבין, אז זה דברי תורה, כן. אם הוא אומר טעות, תגיד לו, טעית. אבל אדם שמספר לך שהוא מדבר עם המלאכים וקושר את הכתרים, זה דברים שצוחקים על אנשים. דברים לא רציניים. דברים לא רציניים. הם מכוונים כוונות ועושים כאלה. מי שמכוון כוונות הוא עושה את זה בסתר. מכוון כוונות וכוונות וכוונות. באמת, יש לנו על זה הרבה מה לומר, נגיד את זה בהזדמנות אחרת. כן?
בדבר במשך ברש"י כאן אומר, ואין, הוא מביא פירוש שיחס אותם לארץ ישראל, רש"י מופיד, לא כמו שאתה עושה לי, שאני לא מכניס אותה. למה מוסיף את
התמונה? רבי מאיר, נלך צעד צעד, על הרבי משימון, אז משה אומר, אני לא יכול להכניס אותם לארץ ישראל, כי תש כוחו, אין לו כוח יותר. הוא לא יכול לצאת ולבוא, הוא לא יכול להיות במלחמה, הוא לא יכול להכניס אותם.
ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין היורה.
תראו רש"י.
אומר רש"י.
טוב, תקראו את כל הפסוק ואחר כך רש"י.
ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידיך עליו.
לפני, אז קודם כל משה אומר לפקוד השם מלכי הרוחות איש אשר רוח בו אשר
יבוא לפניהם אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם.
מה זה ואשר יוציאם ואשר יביאם? הפסוק כופל את עצמו. הפסוק כופל את עצמו. יצא לפניהם, יבוא לפניהם, יביאם. למה הפסוק כופל את עצמו? בשביל מה הפסוק כופל את עצמו? טוב, עכשיו תלכו לרש"י. שרשי הוא אחרי רבי סעדיה גאון, ותדעו שבזמן ההוא של הגאונים 95% מעם ישראל היו גרים במקומות של ערבים, ורק 5% היו גרים במקומות של יהודים. כי בכל רשי ותוספות ובעלי התוספות זה 5% מעם ישראל. 95% היו גרים תחת שלטון של מוסלמים, וגם המוסלמים היו פרקטיים באותן תקופות. הם היו חכמים, יש ספרים שניתוח קטרק בעין עוד היו עושים לפני 800 שנה אצל הערבים. היו כל כך מתקדמים, ברח להם בדרך, אבל היו כל כך מתקדמים באותה תקופה. היו כל כך מתקדמים. וכבכל גם שאצלם כתוב שהערבי שהולך על סוס, היהודי צריך ללכת על חמור, והסוס של בית כנסת תהיה יותר גבוהה מהמקום של העבודה, של התפילה שלהם, וכו' וכו' וכו'. בכל אופן הם היו פרקטיים. שמואל הנגיד, מה שמואל הנגיד היה? הוא היה שר הרמטכ"ל של אנדלוסיה, שר הביטחון של אנדלוסיה, שר החוץ של אנדלוסיה. שמואל הנגיד, כי בכל הוא היה יהודי, והמלך שמח עליו, הוא היה צדיק, הוא היה ראשון, הוא היה גאון מהראשונים, והמלך שמח עליו, שם אותו רמטכ"ל, שם אותו שר הביטחון, שם אותו שר החוץ, אפילו שזה היה במדינה של ערבים אנדלוסיה. תקראו רש"י, כן?
רש"י, אשר יצא לפניהם, לא כדרך מלכי האומות, שיושבים בבתיהם ומשלחים את חיילותיהם למלחמה.
אז אשר יצא לפניהם, לא כמו זה לעניין המלחמה.
אלא כמו שאני עשיתי.
וכמו שדוד עשה.
אני שנלחמתי בסיחון, וכדרך שעשה יהושע, וכדרך שעשה דוד. ואשר יוציאם, בזכויותיו.
מה זה בזכויותיו? ואשר יביאם?
ואשר יביאם, בזכויותיו, דבר אחר.
זה לא רש"י, בזכויותם, בזכויותם, דבר אחר, זה לא מילים שלו, זה לא רש"י. רש"י מדייק, רש"י זה יקה. אמרנו לפני חודש, איזה אדם יקה, אמר אשתו, אני הולך לתפילת מנחה. ידע, הוא הולך לתפילת מנחה בשעה 3, הוא חוזר 3:30. הוא אמר לה, אני אחר. אז היא אמר לו, למה אתה אחר? הוא אמר, כיום אומרים, מושיב ברוך מוריד הגשם. על המילה של מוריד הגשם זה כבר איחור. נכון, מועיד הטל, אז הוא לא יאחר בזמן. מושיב הרוח מועיד הגשם, זה כבר איחור. אני אחר היום. כן?
דבר אחר, מאשר יביאם, שלא תעשה לו, כדרך שאתה עושה לי, שאיני מכניסן...
מה זה אשר ימציא ואשר יבוא? מה זה אשר ימציא ואשר יבוא? אז טוב, למלחמה. והשני, למה? והשני למה, רבי מאיר, השני למה? תקראו את התפילות של הלשון.
הלשון אומרת, ואשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם.
מה זה ואשר יוציאם ואשר יביאם? מה זה? אין בתורה מילים כפולות. אשר יוציאם ואשר יביאם. מה זה אשר יוציאם ואשר יביאם? אלא פה, אנחנו מפה לומדים יסוד גדול, איך רב צריך להתנהג, איך מנהיג צריך להתנהג. קודם כל צריך לדעת, שמנהיג זה לא מנהל. וברגע שמנהיג מתחיל להיות מנהל, הוא מאבד את המנהיגות. מנהיג זה לא מנהל. מנהל זה מנהל, מנהיג זה מנהיג. וברגע שמנהיג מתחיל להיות מנהל, הוא כבר לא מנהיג. ומה קורה היום למנהיגים? הם נהיים מנהלים. מנהיג זה משהו אחד, מנהל זה משהו שני. ברגע שמנהיג הופך להיות מנהל, או מנהל מפריך להיות מנהיג, זה כבר לא אותו דבר. מנהיג זה מנהיג, מנהל זה מנהל. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא מנהיג. הוא רואה שאולי יוש... פנחס שהוא קנאי הולך להיות המנהיג של עם ישראל. משה פוחד, משה אומר פנחס קנאי, הוא ירוג את עם ישראל, הוא ייקח את עם ישראל לדרך מסוכנת. אז מיד הוא אומר לקדוש ברוך הוא יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש אשר רוח בו, מנהיג שילך למלחמה ולא יתחבא, לא מנהיג שנותן עצות מסתבכים ובורח, לא, הולך ממשיך. הקדוש ברוך הוא אומר המנהיג צריך להיות ראשון במלחמה, מזוזה שמים מחוץ לדלת, הרב לא מתחבא בתוך הדלת, אלא המנהיג צריך להיות מחוץ לדלת, הוא לעמוד לשמור על הקהילה שלו, הוא לעמוד כמו בשואה. היה רבנים שברחו וישאירו את הקהילה למות, והיה רבנים שנשארו עד שאחרון מבני הקהילה עזב. מנהיג צריך לעמוד עם התלמידים שלו עד הרגע האחרון, לא לברוח ולשאיר אותם. אז אומר משה רבנו, מנהיג שיהיה כמו, כמוני יוצא ראשון למלחמה, כמו יהושע בן נון יוצא ראשון למלחמה, כמו דוד המלך יוצא ראשון למלחמה, ולא מתחבא ושולח את החיילים שלו. ומה זה אשר יוציא ואשר יביא?
להחזיר אותם.
אמרנו שיביא. מה זה אשר יוציא? אשר יוציא ואשר יביא. אלא רבי יעקב פרץ הצדיק, מה פירוש אשר יוציא ואשר יביא, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול. יש הרבה אנשים שהולכים לרב, והרב מחזיק אותם תמיד באותו גובה. הוא יודע להוציא, מוציא אותם מדרך הרעה, ולוקח אותם לדרך טובה, מביא אותם לישיבה. אבל הוא לא נותן להם להתפתח אשר יביא שילכו לבנות את עצמם, וגם הם יעשו תלמידים, וגם הם יגדלו, וגם הם יעלו בתורה, וגם הם יהיו למשהו גדול. אומר משה רבנו, כמו שהיה עם אלדד ומדד מתנבים במחנה, אומר משה רבנו, מיתן כל הקהל השם יהיו נביאים, אשר מוציא, שהוא ידע להוציא את התלמידים מאיפה שהם נמצאים להרים אותם, ושהם יוכלו הם ללכת להביא עוד תלמידים ולהתחזק ולעלות ולהתעלות. זה מה שאומר משה רבנו. מה צדיק?
אשר יביא,
יביא אותם לדרגה גבוהה. יביא אותם לדרגה גבוהה. זה לא גדולה. עכשיו אדם יש לו ישיבה, יחזיר בתשובה 10 אנשים, 30 אנשים, והוא כל היום דוגר עליהם. למה שיהיה לו כרכרה עם הרבה סוסים שיוכל לרחוב עליה? לא. הגדולה של רב שידע, אבל אם תלמיד זז מהדרך, צריך לחתוך אותו. כי תלמיד שיוצא מהדרך ומקלקל, אז הוא עושה ערס לרבו, עושה ערס לתורה, הוא עושה ערס להכל. אדם שנמצא בקהילה ויושב ומכיר שם אנשים ומוצץ משם דברים, ואחר כך הולך חושב שהוא הולך ונהיה שיהיה אח, יהיה דוד, יהיה מה שיהיה. הוא עושה ערס גדול. הוא מקלקל את השורש של התורה. מקלקל את השורש, את המעיין שהוא שתה ממנו מים. אז אומר משה רבנו, צריך מנהיג על העדה, שיצא עדה לצאת ולבוא. העדה צריכה דרך השם אמיתית, וגם דרך השם איך שהכל יתנהל בדרך השם, לא על דרך איך שאתה חושב, שאתה משהו אילאי, שיש לך דעת של אילאית. לא, זה לא דרך השם. זה מה שמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא.
אם משה רבנו הייתה אבא,
מה היה אצל, מיוחד אצל יהושע? שיהושע בן נון היה גבאי. מה זה גבאי? גבאי זה אדם שיודע בדיוק מה אנשים צריכים. גבאי נאמן. יודע בדיוק. האיש הזה שותה תה, האיש הזה שותה קפה, האיש הזה שותה קולה, האיש הזה עצבני, האיש הזה רגוע. עם ישראל צריך משהו שיהיה נוח להיות איתו. עם ישראל צריך מנהיג שגם יהיה נוח להיות איתו. מתי שיש גם אדם שנוח להיות איתו, לא כמו פנחס, שמי שטועה הורג אותו. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, צריך לשנות את כל התפיסה של הכניסה לארץ ישראל. מסתדר לכם צדיק הפסוקים? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? בימוני הצדיק, בימוני האהוב והחביב, כן?
הרב אמר מקודם ש... כמו שבילם רצה לעשות ולפדר הוא לא הצליח, עד שבלה כמה לא
הולך למקומך, חזור לדרך השומה. אז מה כתוב בהתחלה? ברח למקומך, תלך למקום התמה שלך, שזה זנות ועריות.
אז כשבהתחלה כשהוא שלח לו נוחים, הוא פתר, שלח לו שרים וסבים וקסמים בידם. כלומר, למה להגיד קסמים? תגיד מתנות,
למה קסמים פרוצה? כשבדרך הקסם כביכול, הרב אמר שבלעם ידע מתי הדבר הקדש, הזמן המועט שהרב, שהקדוש ברוך הוא כועס, אז כאילו על ידי קסם הוא ידע מתי הקדוש. אחרי זה מה קסם בנבואה? לא נחש בישראל ולא קסם ביעקב. אז אי אפשר לא על קסמים ולא זה כלום בעצם אישה, אבל כשהוא חזר למקומו, כמו שהרב אמר, אז הוא הצביע.
חזק צדיק מוני. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
עוד דבר שבגבי הכתר, אפשר להגיד שזה גם לפעמים מגבי אנשים אחרים. כי כתוב שהפרעה חולם שנתיים עם אותו חלום. אבל ביום הזה שיוסף היה צריך להיות מלך, כתוב ותיפעם
רוחו. רבי יעקב, תסתכלו על חלום פרעה. מתי שאתה שומע חלום של מישהו, החלום הזה רק עכשיו מישהו בא סיפר לך, חלמתי שנופלת לו, חלמתי כך. תדע שבאו לך משמיים לספר לך גם את החלום שלך. מה פרו חולם? שבע פרות יפות, תואר, ושבע פרות רעות עין, כן? כן? איך הלשון? שבע פרות יפות, תואר, ושבע פרות רעות מראה. ותבלענה
שבע פרות אחרות. ותאכלנה הפרות רעות המראה, ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה הרבירות ויקת פרו.
תסתכלו עמוק צדיקים למה שכתוב פה. מה יוסף, תדעו, זה חידוש, הוא סוד תורה של מהקדוש ברוך הוא. מה יוסף הצדיק שומע? יוסף הצדיק בחלום של פרו, הוא שומע שזה הזמן שלו לקום ולהתחיל את מה שהוא צריך לעשות. למה? מה כתוב על רחל ממנו? יפת תואר. מה כתוב עליה? עיני הרכות. לא הייתה יפת תואר. אומר יעקב, אומר יוסף הצדיק, כמה שנים אבא שלי עבד על רחל? שבע שנים. עליה שבע שנים. שבע פרות רעות ודקות מראה זה לאה. ותבלענה את שבע פרות יפות המראה זה רחל. ואומר יוסף, עכשיו אני מבין שמה שקרה זה לא קרה כלום, וזה הזמן שלי לקום ולהתחיל את כל המלכות. והוא עומד ואומר לפרו את הנבואה, ומשם יוסף מתחיל לעלות. כי בכל שבע פרות הרעות המראה זה הבנים שלה שרצו לבלוע אותו, את הבנים של רחל.
אפשר להגיד
מה רבי שמעון?
אפשר להגיד מה ההקשר של זה לפסוקים, כדי מה שכבוד הרב מפרש על השיבולים. היה שיבולים שראובן גיל מהשדה ו...
זה בחלום שבאו לספר לו, זה החלום של הישועה שלו, זה החלום של הפתרון שלו. סוד תורה עצום. כן, רבי יעקב.
אז זה כתוב, פרעה באותו בוקר, ותיפעם רוחו. זאת אומרת שכבר לפרעה היה כביכול גירוי שידע שזה היום, זה הישוע, היום משהו הולך לקרות. הוא הרגיש את זה בנפש.
יוסף מתי שרבי יעקב, מישהו בא, אומר לך סיפור על עצמו, תדע לך, סיפור הזה שייך לך. אבל שם טוב ראה, בן אדם, מחלל שבת, הוא אמר, אני השם, צריך לעשות תשובה. למה? מה? שמעתי לשון הרב תמיד חכם ושתקתי. כל דבר שבן אדם רואה שהגיע לידיים שלו, יש בו פגם. לא יעזור כלום, יש לך פגם.
אפשר להגיד גם כבוד הרב, יעקב, שהשבע שנים הראשונות שלו, שהוא עבד, זה היה שבע שנים קלות. והתורה אומרת, היו בעיניו כימים אחדים, זה היה קלות. אבל השבע שנים השניות, זה כבר שבע שנים קשות. שגם כביכול שבר קיבל את החל ולאה, ובגלל שזה תרופו בממד, זה כבר נהיה קשה.
עצום. כן, צדיקים.
תודה, רצינו לשאול שאלה. כתוב על יעקב בסוף הפרשה שכתוב הפעם ילך לראות אותו בטרם המות. חשבנו להגיד אולי יש פה קושיה, כי למה יעקב רוצה לראות יוסף בטרם המות? הרי העולם הזה הוא זמני, העולם האמיתי זה עולם הבא. מתי שיעקב בנו ראה את יוסף בעולם הבא?
לא, אבל בטרם המות שירה של מיטתו שלמה גם צריכים לראות. נתחיל ואחר כך נמשיך הלאה. יעקב אבינו, נלך הפרשה. יעקב אבינו מתכונן, מתחיל ללכת לכיוון ארץ ישראל. ויעקב אבינו, מה עושה? בא מחרן, רוצה להגיע לאיפה? לקירת ארבע. איך הולכים מרמת הגולן, מסוריה, לקירת ארבע? כל אחד יצייר ברור שאיך הולכים. ואיפה בא לבא, איפה בא עשיו? מהר אדום. מירדן, כיוון אלת, משם הוא בא. מה עושה יעקב? וישלח יעקב מלאכים. תוציאו את המדרש. המדרש אומר, מדרש רבה אומר, אדם שמושך לכלב את האוזניים. יעקב אמינו, עשיו עזב אותך, שתק, עבר 20 בכמה שנים. מה אתה מתגרה ביעקב ועשיו? זהו, עשיו שתק, הוא שונא אותך, אין בעיה, הוא רוצה להרוג אותך, אין בעיה, עבר 22 שנים, אז מה שהזמן עושה, השכל עושה, עבר הרבה זמן, אתה רוצה להגיע לקריית ארבע, לאבא שלך, ליצחק, תגיע ליצחק, תתחבא אצלו, אבא שלך ישמור עליך, הוא לא יהרוג אותך, מה אתה מתגרה בו? מה אתה מתגרה בו? מה אתה מתגרה בו? בשביל מה אתה שולח לו מלאכים? מה עוזר לך המלאכים? מה אתה חושב לעשות? מה יעקב אבינו חושב לעשות? מה השיטה של יעקב אבינו שהוא הולך ושולח מלאכים לעשיו? במה זה יעזור לך? מי שרוצה להרוג אותך, תן לו לשכוח ממך. תן לו לשכוח ממך, בשביל מה אתה מתגרה בו? אתה יודע שמישהו שונא אותך, תשתוק, תוריד את הראש, זה יעבור זמן, הוא ישכח מזה, יתקרר האש, יתקרר הכל. מה אתה הולך להדליק את עשיו עליך? אתה בא מפה, הוא נמצא שם, אין טלפונים, אין אנשים, מה יהיה זה רואה צון עד שיגיע אליו, ייקח חודש, חודשיים, אתה כבר תגיע ליעקב אבינו, מה אתה עושה? כן, רבי אריאל?
רציתי
לשאול,
בעוד
רגע,
כאילו, תתחילו
את המדרש מכתחילה. לפני, תלכו קצת לפני. בשמעון מצאתם? וישלח יעקב, רבו נא פתח.
מחזיק באוזני כלב, עובר מתעבר על רב
זונה. מחזיק באוזני כלב, אתה הולך כלב יושן, אתה מתחיל למשוך לו את האוזניים, אתה מתעבר, אתה זום את הכלב. משל הדבר לגנבים, נו.
משל הארכיליסטים,
היה ארכיליסטי, פושע גדול בעולם, היה יושן.
בפרשת דרכים.
היה יושן בדרך, מישהו הלך יעיר אותו, אדוני, תקום בבקשה, הוא קם, הוא אומר, תביא לי את הכסף שלך, היה יושן, היית בורח. היה יושן, היית בורח, אדם ארכיליסטי, הפושע הגדול בעולם, יושן, אתה עובר לידו, תלך, תשתוק, מה אתה מעיר אותו? מה אתה מצפצף לו? צפצפת, לא יערת אותו, הוא קם, אומר לך, תביא לי את הכסף שלך. עשיו יושן, לא יודע, הוא גר בירדן, באזור של אילת, תיתן לו שקט, תגיע לקריית ארבע, לאבא שלך, ניצלת, מה אתה מדליק את עשיו עליך? מה אתה עושה?
בתור אחד של הקדוש ברוך הוא, שמני הארץ, וכל זה, כבר נותן לו 20 מזה, 30 מזה, הכי הגיוני לבוא, לפעס אותו, ותוך חצי מכל הברכה שהוא לקח.
מחילת צדיק מנחם, כן צדיק, רבי מנדי הצדיק, אחר כך תסתדר איתו, קודם תגיע למקום ביטחון ליד אבא שלך, הרי אתה יודע שיש לו כיבוד אבאים, הוא לא ירוג אותך ליד אבא שלך, קודם תנצל, תגיע ליד אבא שלך, קודם תגיע ליד אבא שלך, אחרי שתגיע ליד אבא שלך תיתן לו, תעשה, מה אתה מתגרה בו? מה אתה מתגרה בו? כלל בחיים יש לך בעיה עם מישהו, תתרחק, לא יראה אותך, פחות יראה אותך, אתה מתרחק מהלב שלו, מתרחק, מתרחק, נכנסים לכל אדם סיפורים אחרים, בעיות אחרות, צרות אחרות, כל אחד בחיים שלו, שלום, שלום. מה אתה מתגרה בו? הוא גר פה, אתה בא מפה, אתה הולך לפה, מה? אין מכוניות, אין מטוסים, אין כלום, ללכת על סוס, על עגלה, ויקח לך חודשים, אתה תלך לאבא שלך, תתחבא שם, רבי בצלאל. רבי בצלאל, אנחנו רוצים להגיד פה יסוד מפחיד בחיים. שמעתם את השיעור שנתנו במיאמי ואירה ואיצר לו? זה שיעור שכל יהודי חייב לחיות אותו. עכשיו רוצים להגיד עוד יסוד גדול מאוד. בפרשה משנים את השם של יעקב, כביכול. המלאך אומר ליעקב, לא יקרא שמך יעקב, כי מישראל כשרית, והשם לא קורא לו ככה. רק אחרי מה שהיה עם דינה שחיללו אותה בשכם, אז אומרים שמעון ולוי, הכזונה יעשה, הנבלה כזאת תעשה בישראל. פעם ראשונה שנקרא שמו ישראל, ואז השם אחר כך בא אליו בחלום הלילה, ויקרא שמך יעקב אלא ישראל, כי שרית, וכולי השם מתחיל לקרוא לו ישראל. אבל עד פה, יעקב נקרא יעקב. מה היה השיטה של יעקב בחיים? יעקב היה אדם פרטי, אדם נרדף, אדם שחיים שלו לא פשוטים, עשיו רוצה להרוג אותו, לבן מנרמה אותו, אליפז גונב לו, כל החיים של יעקב מה הוא היה עושה? ניקח את זה, נקרא לזה, במקום יעקב, יעקב. כל בעיה שהייתה לו, היה עוקף אותה. אולי מתמודד איתה. עשיו רב איתו, ויעקב, בורח. לבן מרמה אותו, עוקף, בסדר. שבע שנים, עוד שבע שנים. כל החיים של יעקב היה טקטיקות של הישרדות, איך לעקוף, העיקר, בוא נגמור את זה. העיקר בוא נגמור את הבעיה. מה שצריך, בוא נגמור את הבעיה. יעקוף. כל דבר שיש, בוא נעקוף. לא נתמודד עם שום בעיה פנים אל פנים. כל בעיה שיש, עשיו רוצה להרוג אותו, תעמוד, גם אתה גיבור. תריב איתו. מה? תלחם איתו. לא, יעקוף. לבן גונב לו את 7 שנים עבודה, תריב איתו. לא, יעקוף עוד 7 שנים. אומר לו, עקודים, נקודים, תריב איתו. לא, יעקוף, שם לו עצים, שם על העצים צורות, יעקוף. הוא עוקף כל דבר. גם פה, מתי שהוא בא לברוח, בא לארץ ישראל, מה הוא עושה? הוא הולך בשיטה לעקוף. מה הוא אומר? כמו שאומר הרשב"ם, אני אקח את הצאן והבקר, אשלח פה את כל המשפחה. ואחרי שאני אשלח את המשפחה, אני אחזור, ואני אברח ממקום אחר. אני אעקוף. מה הוא ירוג נשים, ילדים? הוא לא ירוג אותם. אני אעקוף, אברח לאבא שלי, ומשם אני אעשה לו טרור בתוך המשפחה, יעשה לו בעיות, יפקה לאבא, לאמא, עשו לי, לקחו לי, מה יהיה איתי, איך יהיה איתי, כמו ילדים קטנים, איך שילדים קטנים בוכים. זה מה שרצה יעקב אבינו לעשות. יעקוף. רצה לעקוף את הכל. זה היה השיטה של יעקב, לעקוף, לא ללכת בשום דבר פנים אל פנים. וזה מצוין. אבל כל עוד שאתה קטן, משפחה קטנה, ואתה עוד לא מתחיל להיות משהו לשעצמך. ברגע שבן אדם רוצה להיות עם, ורוצה להיות משהו לשעצמו, ואומה, אומה ישראלית, עם ישראל, אתה לא יכול יותר לעקוף. יש דברים שאתה צריך לעמוד איתן עליהם. עומד יעקב אבינו ומנסה עוד פעם לעקוף ולעבור את נער ויבוק בלילה ולהתחמק ולברוח וללכת ככה ולעשות את כל השיטות שלו ליעקב ולא ללכת פנים אל פנים. בא אליו המלאך גבריאל, אומר לו תחזור. הוא חוזר, הוא פוגש את המלאך של עשיו. תקראו את הפסוקים, תקראו צדיקים את הפסוקים. יעקב עבר את הנער, מלאך של עשיו, וישא את עיניו, וירא את עשיו. איך עשיו פתאום הגיע אליו? עשיו בצפרוס בסוריה, איך הגיע אליו? ויחץ את העם, חצית את העם אשר איתך לשתי מחנות לפני כן. מה אתה עוד פעם חוצה את העם? אלא יעקב חצה, עשה את כל הדברים, את כל הטקס היפה, פרשת שבוע שעבר, חשם מגיעים לפרשה, בפרשה הוא שולח אותם, והוא בורח מצד אחר, חוצה את העם, בורח. בא אליו המלאך, אומר לו, לא יעקב יקרא שמך, כי שרית, אתה כבר לא בן אדם שמתמודד עם יעקב, אלא אתה ישראל, אתה כבר משהו אחר. אתה יותר לא עוקף דברים, אתה צריך להתמודד עם דברים, גם אם הם לוקחים לך בעיות וצרות, אתה צריך להתמודד ולא להסתכל הרגע עקפת ניצלתי, אלא יש דברים שאתה צריך לעמוד איתן וחזק, וגם אם זה יעלה לך ביוקר, ולא משנה מה יעלה לך. אתה לא יכול לעקוף. יש דברים שהדין ייקוב את הער ותחתוך ותגמור ותעשה ותילחם ומה שלא יהיה יהיה. תדע איך לשמור על הדברים שצריך לשמור. ומשם קוראים לו ישראל. ואיפה קוראים עוד פעם ישראל? מתי שבני שכם בן חמור לקח את דינה, הנבלה כזאת תעשה בישראל. פעם ראשונה שמוזכר ישראל. עד אז לא היה מוזכר ישראל. כי בכל מתי שעמדו ואמרו, מה יעקב היה עושה עם שכם בן חמור? יעקב אינו היה הולך למסע ומתן, בוא נדבר, אני אתן לך מתנות, אולי תחזיר לי את הבת שלי, בוא נעשה כך. הוא היה לוקח מסע ומתן של כמה חודשים, בוא נסתדר. מה שמעון ולוי היו עשו? ששמעון ולוי הגמרא בנדרים אומרת, היו רק בן 13 שנה. הם אמרו, אנחנו כבר ישראל, אנחנו כבר לא יעקב, אלא אנחנו ישראל, אנחנו לא יעקב, אנחנו לא עוקפים. הלכו ונלחמו ומסרו נפש והרגו 24,000 אנשים והוציאו את אחותם דינה, כי אנחנו כבר לא יעקב אלא אנחנו כבר ישראל. ומשם כל מקום שיעקב היה בתורה נחשב כמשהו שמסתכל גלובלי והתחזק ישראל וישב על המיטה לברך את מנשה ואפרים, כל דבר שיעקב התנהג כמו מנהיג נקרא ישראל. כל דבר שיעקב ויעקב יעקב. בן אדם צריך לדעת איפה להפסיק להיות יעקב. לא יעקב, יעקב. אדם צריך לדעת מתי בחיים הוא צריך להיות ישראל, ומתי שזה צריך לעלות לו ביוקר, גם אם הוא צריך לחתוך את כל העסק שלו לחצי, וגם אם הוא צריך לאבד את כל מה שיש לו ולהקים הכל מחדש, צריך לדעת איך לחתוך את זה. ואדם שלא יודע איך לחתוך, טוב, אולי המשכת לעקוף, 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 אתה נמצא במעקפים, מעקפים, מעקפים, שלא תגיע לשום מקום בסוף. אבל אם תדע איך לחתוך, וגם אם צריך לצאת למלחמה, וגם אם צריך לעשות כל דבר בחיים, אתה תדע איך לחתוך. במחיר שמה שלא יעלה. אבל אתה לא עוקף, אתה שם את הדברים בשולחן כמו שצריך. אתם רוצים לקרוא לומר משהו? זה פחד ואימה. רבי בצלאל, פחד ואימה. תיקחו צדיקים את כל השיעורים כמו נבואה לחיים של כל אחד ואחד. תפסיקו לעקוף, תלכו כמו שצריך. ברגע שאדם רק עוקף, רק עוקף, רק עושה כך, רק עושה כך, ושם פה פלסטר, על עוד פלסטר, על עוד פלסטר, ומושך את הזמן בפלסטרים, לא יוצא לו כלום. אתה מבין שזה מה שיש? גם אם זה אח שלך עשיו, וגם אם זה כל דבר שיש, תדע לחתוך. הדימום שלא מפסיק, הוא משהו מסוכן שבסוף הורג את האדם. תדע איך לחתוך. תדע איך לעמוד פנים אל פנים. תדע איך להתמודד. יעקב מנסה עוד פעם לברוח, לעקוף, ללכת, לשלוח את הילדים, לברוח, לעשות כך. המלאך אומר לו, לא. נגמר הימים האלה. אתה רוצה להיות עם ישראל? אתה רוצה להיות עם? לך. מנסה לברוח, גבריאל אומר לו, לא. לך. הוא מנסה לעשות כמו עם לבן, ככה, שבע שנים, עוד שבע שנים, לעשות פשרות, להסתדר. יש דברים שאין בהם פשרות. ברגע שזה מאבד את הקו האמיתי של דרך השם, את הקו האמיתי של החיות שלך. בן אדם שכל החיים שלו חי תחת סחיטה או משחק או מניפולציה, הוא לא בן אדם, אין לו חיים. אין לו חיים, החיים שלו לא חיים. הוא כל הזמן צריך לחבות ולחסות ולחבות ולחסות, והוא כל היום כמו לוליאן צריך לשחק, זה לא חיים. אז לעולם הוא לא יכול להגיע לאושר, הוא יכול להגיע לענה, אין אצלו אושר לעולם.
זה מה שכבוד הרב אומר, איך שאתה... מה זה רב גדול? רב גדול זה מי שלומד הכי הרבה מהתלמידים שלו. ומי התלמידים של יעקב? זה היה שמעון ולוי.
הוא קורא להם אחי, מתי שלבן?
מי שהתעסק איתנו, גומרים אותו, זהו. וזה יתן לך כוח, כי לפעמים בן אדם שהוא בורח מן השמאלה, אז הוא גם ידוע בתור אחד כזה. אבל שמעון ולוי סתם כביכול ידע ישראל, שמי ש...
רבי יעקב צדיק, יסוד גדול בחיים. בן אדם שכל... אדם צריך להיות פרקטי, לדעת איך להסתדר. אבל בן אדם שמגיע שלב, שיהיה כל מה שיהיה בחיים, שבן אדם מאבד את העצמיות שלו, ובן אדם הלך בנוכלות, הרי יש אנשים שכל החיים שלהם זה נוכלות, והם מספרים לך עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, והם יכולים לתפוס אדם חיים שלמים בסיפורים. בן אדם שרואה שזה לא שחור ולבן, אלא סיפורים, והחיים זה סיפורים, תברח משם. איך משם? זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה סיפורים. זה שקר. השקר, גם השטן לפעמים מתחפש עם זקן ועם תלית ותפילין וצדיק. גם השטן נראה ככה. בן אדם צריך להיות מאוד מאוד ערני ומאוד מאוד פיקח בדברים. וברגע שהוא רואה שזה הדברים, הדין יקוב את ההר. יעקב אבינו רצה להמשיך בלוליינות הזאת שלו, יעקוף, לעקוף, 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 לעקוף. קדוש ברוך הוא אומר לו, עם עקיפות לעולם לא תהיה אתה. וכל בן אדם צריך לדעת את הזמן שלו בחיים, שאם הוא ימשיך את הלוליינות של עקיפות, הוא יישאר כלום כל החיים. אם הוא ימשיך את הלוליינות של עקיפות, לעקוף, הוא כל החיים יישאר כלום. אדם צריך להגיע למצב שהוא כבר לא עוקף יותר. הוא יודע להיכנס, אתה צריך לשתוק, תשתוק, אתה צריך לוותר, תוותר. הרבה פעמים לוותר זה גם כוח, לוותר. אבל ברגע שחוצים קווים רגישים, אין יותר. זה נגמר. אין יותר לעקיפה, לחתוך. אכזרי, רע, לא טוב, קשה. המילים אין להם כלום. מה שההיסטוריה היא השופטת הגדול ביותר בעולם. אמרנו מקודם רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון היה באותו זמן קושיה חזקה. כתוב בתהילים בפרק ב', פרק ב' כתוב בתהילים, בן בני ישראל אתה, איך כתוב?
ישראל בני אתה,
אני היום ילדתיך. אז הנוצרים היו אומרים שמפה ראיה למה שהם אומרים, שבן של השם, חס ושלום. אומרים, הנה, כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, איך הפסוק? בני אתה, אני היום ילדתיך. אז הנה, אומרים, בני אתה, מה שאמרו שהסיפורים שלהם, בני אתה, אני היום ילדתיך. אז הנה, ראיה מהתורה. ככה הם היו אומרים, והיה זה פולמוסים קשים ביותר. אז עמד רבי סעדיה גאון ואמר, יש שלוש פרמטרים לפרש את התורה. תשמעו פחד מה שרבי סעדיה גאון אומר. שלוש פרמטרים, שלוש כבכל יסודות לפרש את התורה. יסוד ראשון, שכל. הוא אומר, בלי שכל אפשר לפרש את התורה. מה שלא מתקבל שכלית, זה לא מפרש את התורה. דבר שני, תורה שבכתב, דבר שלישי, תורה שבעל פה. כבכל שלוש דברים שאתה צריך להבין את התורה. הוא אומר, זה לא מסתדר, לא בשכל, לא בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה, זה שטויות. יותר מזה אין מה לפרש. כבכל, בלי יותר מדי דיבורים ופלפולים. שלוש יסודות איך לפרש דבר. עובר בשכל, עובר בתורה שבכתב, עובר בתורה שבעל פה. לא עובר, לא פה, לא פה, לא פה, יותר מזה לא צריך לפרש. יותר מזה כל פירוש הוא שטות, לא צריך לפרש. מי רוצה צדיקים לומר דבר?
כמו שהרב אמר מקודם על יעקב שניצח את השטן, זה נקרא ישראל אחר כך, אז יעקב בגימטריה זה 182, והשטן זה 359, ושניצח אותו זה נהיה 541, ישראל, בגימטריה ישראל.
אמרנו במוצא שבת שעברה במיאמי, יסוד גדול, כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. יש שלוש דעות מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. יש דעה של הרמב״ם, רבי משה מימוני אומר שמי שעובר על, 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 הולך לחוזים בכוכבים, אפילו שאדם שהולך לרב שאומר לו תגיד לי מה יהיה, רב לא יכול להגיד לך מה יהיה, רב יכול להתפלל עליך, לא להגיד לך מה יהיה, מעונן, קוסם, זה עבירה. אז הרמב״ם אומר, מה עבירה בזה? אומר הרמב״ם, משום שכל זה שטויות, והשם רוצה להציל את עם ישראל מהשטויות, ואם אתה הולך לשמוע שטויות, עשית עבירה. זה הדעה של הרמב״ם. הרמב״ם, רבי משה נחמני אומר, לא, יש דברים שהם קדושה, שזה נביאים, שהם יודעים, אבל אתה לא יודע מה אמיתי ומה לא אמיתי, אתה לא יודע מה קדושה ומה לא קדושה, אתה לא יודע מה באמת השם רוצה ומה השם לא רוצה, לכן אל תעשה את זה ואל תיגע בזה, ואל תנסה לדעת עתידות, ואם אתה מנסה אתה עובר עבירה. ורש"י, דעה שלישית אומר, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתדע בשביל מה אתה רוצה לדעת. אז על זה אתה עובר עבירה. הרמב״ם אומר, הכל שטויות. והרמב״ם הולך לשיטתו. שהרמב״ם אומר אין שדים, אין עין הרע, אין רוחות, אין כלום. הרמב״ם אומר יש, אבל אולי אתה לא הולך לאדם הקדוש האמיתי, אולי זה לא נביא, אולי זה לא קדוש, אז לכן אל תיגע בזה, נגעת עשית עבירה. רש"י אומר השם לא רוצה שתדע, אז בשביל מה אתה רוצה לדעת? אז זה עשית עבירה. זה שלוש דעות בראשונים. מה צדיק?
אל תחקור אחר עתידת.
תהיה תמים עם השם, השם רוצה להגיד לך, הוא יגלה לך בשביל מה אתה רוצה לדעת דבר שעוד לא גילה לך. מה בשביל מה? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? בגברי הצדיק עליי
לבן, עשיו, בינה ונחד יפה. רואים לבן משותף לכל השעות האלה שהוא יקום פעמים בורח מהם. לבן אבל נחבן רואה שמחרה הוא בורח מהם,
יעקב עוקף הכל. אבל תסתכלו צדיק, יעקב אבינו עובר את פגישה עם עשיו, לאיפה הוא הולך? ויחן בני העיר, איפה? שכם. אברהם אבינו בא מארם נהריים, מחרן, לאיפה הוא מגיע? שכם. אברהם אבינו שהשם אמר לו לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך לארץ אשריך, איפה אברהם אבינו, לאיזה מקום הגיע? שכם. מישהו ימצא פסוק? יעקב אבינו לאיפה הוא יגיע? שכם. מה יעקב אבינו עשה? נכנס בכניסת שבת, עשה עירובי תחומים, עשה מטבע, עשה שווקים, כמו מה שעשו הרומאים עם הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. כבכל, ויעקב אבינו כמה זמן קנה שם אדמה? כמה זמן הוא נשאר בשכם? שנים. הרי השם אמר לו, עד שהשם אמר לו, קום עלי בית אל. הוא בא לארץ ישראל, הוא בא לפגוש את אביו ואת אמו, לא, הוא נשאר בשכם. הוא אמר, אבא שלי בא לשכם, סבא שלי, אברהם, בא לשכם ונשאר פה, אז גם אני עד השם, שהשם יגיד לי ללכת, אני נשאר בשכם. באיזשהו מקום שכם זה הדלת של ארץ ישראל. יריחו, שם נכנסו, היה יריחו, האי, אבל אברהם אבינו הגיע לשכם ראשון, יעקב אבינו הגיע לשכם ראשון, וגם בשכם נחלקה המלוכה, גם בשכם דותנה מכרו את יוסף בדותנה. מישהו רוצה לומר עוד משהו?
אפשר להגיד, אפשר להגיד, למה יעקב הלך לפגוש את עשיו? כי אפשר אולי להגיד שעל מה בעל המשפור של דינה, כי בכל זה שהוא לא החדיר את אחיו בתשובה, אחיו היה לא יכול לתת לו לבן שלו איש מעול, מידה כנגיד, אני לא רוצה לבן שלך מעול, קיבלת בסוף מישהו שהוא לא מעול. אמר על זה שאני כביכול לא חסכתי לאח שלי ולא דאגתי לו, חזר אחרי זה להחזיר את אח שלו. כמו שכבוד הרב הביא לגבי דוד המלך שהעלה את אבשלום, בני, 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 וקם כביכול שבע על זה, ובא כביכול לתקן.
חזק. מי צדיקים רוצה להגיד עוד דבר? רבי אריאל צדיק.
הוא אמר, לאדם הראשון מתי שהוא חטא, הראשים כביכול את האישה השם נתת להם עלי. לעומת זאת, הוא אמר, הביא גם בשלו, שדוד המלך, מתי שהוא חטא, הוא אמר, אני השם נתת להם עלי, מעשים בשלו. יש
לנו מודע שאומר שהאדם הראשון... זה פחד. מישהו ראיתם את השיעור, חטאתי לשם? פחד. איך סדר התשובה, איך צריך להיות?
אז שומעים להגיד אולי אז הוא היה משפיע על דוד המלך, ודוד המלך היה משפיע על בת שבע. אבל בגלל שהוא הצטער, אדם הראשון, זה שנתון את השביל שנה, דוד המלך הגיע לתשובה אמיתית כאילו.
חזק. כמה זמן השיעור? מחר באיזה שעה השיעור? מה יותר נוח, 12 או 2? בשביל הארץ. בארץ, יחיד ורבים מהלכה כרבים, ב-12. מי רוצה עוד לחתום, להגיד משהו ש... רבי יוסף אדרי צדיק?
אפשר להגיד שהאמת שבא יעקב מאמת ליעקב, אפשר להגיד אמת ליעקב, אולי זה בגלל כל התהליכים, מי יעקב וישראל. זאת אומרת, אנחנו עושים מה שכבוד הרב אמר, כל העניין של העקיפה והכל אמת ליעקב, אין אמת בעקיפה. יש אמת רק שהולכים כמו שכבוד הרב.
בעקיפה זה טוב, מתי שאתה עוד קטן, צעיר, באיזשהו מסגרת, אבל ברגע שאתה רוצה לפרוץ ולעשות דברים, ואתה רואה שמה שאתה עוקף כל היום, זה כל הזמן סוגר אתך באיזשהו עול הרעיון, באיזשהו משהו, זהו נגמר. מגיעים באיזשהו שלב נגמר, אין עקיפה, זה מה שיש. כל בן אדם צריך לדעת מתי להגיד פה נסגר. עם החבר שלך, עם השותף שלך, עם הדוד שלך, עם כל דבר. אדם שכל היום עקיפה, 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 זה לא חיים. ביום שתדע לקחת את החיים שלך, לידיים שלך, וללכת ולא להישאר בעקיפות, אדם שבעקיפות החיים שלו לא חיים. זהו, עד פה, נגמר. ברגע שאתה אומר נגמר, אבל, 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 איך שנהיה שבל, נפל הכל. נגמר זה נגמר, שלום, נגמר. נגמר. ברגע שאדם עוד מושך, אבל אולי נסתדר, אבל אולי יהיה טוב, כל עוד שאתה אולי, תדע החיים שלך גיהנום. נגמר. נגמר, שותפות, למה שותפות לא נגמרת? כי נשאר זה ומשאירים פתח זה וככה ואולי מחר ואולי... נגמר, נגמר זה נגמר. אין, לא, אין כלום. אין כלום, אין שום דבר. מה צדיקים? תחלואה בעולם, שאנשים לא אוהבים לסיים דברים וממשיכים, וככה גם קורה במשפחות. וככה, ומחר, ומסכן הוא חולה, ומסכן הוא לא מרגיש טוב, ומסכן כך, ומסכן כך, ואז החיים לעולם לא נגמרים. זה משהו שלא נגמר מעולם, וכל הזמן מושכים אותך מהרגש מפה ומהרגש מפה ומהרגש מפה, וזה לא נגמר. נגמר, זהו. זה החיים. אדם צריך לדעת להיות בריא בחיים, לדעת להסתכל על החיים בצורה בריאה. אם לא, החיים שלו חולים, והוא מגדל משפחות חולות וילדים חולים, והחולי הזה נשאר לדורי דורות. אם אדם לא יודע לחתוך ולא יודע לגמור, ויעקב ניסה כל הזמן כך כך, אתה רוצה, זהו, רוצה להיות עם ישראל, תגמור, נגמר, נגמר, מה שלא יהיה, נגמר, זהו, נגמר. מה צדיק? זה אברהם אבינו, לך לך, זהו, תגמור.
אברהם דיבר על מנקת בשבוע שעבר, אבל רבקה לא מוזכרת בתורה את יום פטירתה. ברמז אלון בחוץ, קבורתה נעשתה בסתר על ידי בניכם, יצחק לא היה, אברהם נפטר, יעקב לא היה, קברו אותה בחטף פתח. לא מוזכרת בתורה, מה קרה? מה עומק של בעניין?
ראינו באיזה ספר לפני הרבה שנים, לא זוכרים איפה, שהיה בזה כמו כתרוג הזה, שהייתה שותפה לאלף, שזה בושה שעשיו יהיה בלוויה שלה. כתוב שישמעאל עשה תשובה מתי שהוא בא ללוויה עם אברהם, ופה היא תביא את בן הגנב הגזלן. הרי דבר של לוויה זה משהו לא פשוט. לוויה צריכים לשבת כולם ולשבת שבעה, לכן היה הרבה צדיקים שהיה להם דברים לא טובים עם משפחה, אפילו שבעה לא ישבו איתם. יעקב אבינו ידע שאם הוא צריך לשבת לוויה יחד רבקה, יעקב ועשיו, איך יכול להיות כזה דבר? אין מציאות כזאת. לכן בסתר, קברו אותה בסתר, זה בושה בשבילה שיהיה עשיו.
זה לא בושה לצחק כשהוא נפטר? רק רבקה? לא מוזכר בתורה שנפטרה.
כי זה היה בושה בשבילה, ילד רשע כמו עשיו. עשיו היה רשע ברשע. איך אתם רואים את יעקב יושב ליד עשיו? פגישה של כמה דקות ביניהם, כמה סיפורים יצא ממנו. אז לשבת שבע ימים, לראות מה, שבע ימים לשבת. שבע ימים.
אפשר להגיד שהיא כביכול התחילה את המחלוקת ביניהם. תראה, מאיפה הכל התחילה השנאה ביניהם, התחילה, וזה שהיא כביכול לחתה עכשיו, תיקח את הברכות.
אוי ואבוי אם לא עשיו היה לוקח את הברכות. אוי ואבוי אם לא עשיו היה לוקח את הברכות.
אבל פה דבר אמר באחד השיעורים שזה אולי יעקב דחק את השעה, כי אם הוא היה טיפה מחכה, זה חייב להגיע אליו.
לא פשוט.
מותר לדחוק את השעה בדבר רוחני?
מה? כמו מה?
אדם רוצה לסיים בספר.
אז לדחוק את השעה, להשתדל ללמוד יותר, כן? זה לא נקרא לדחוק. זה לדחוק את השעה על עצמו, שהוא פחות ישן, כן? אבל לדחוק את השעה שעכשיו משהו ככה או ככה. יש דברים שנכתבו לאדם מתי זה יקרה. אתה דוחק, אתה אל תדחק את השעה. תשאיר את זה.
אני רוצה
לומר
פעם,
אני
חושב,
אמר
שלגבי דברים שאנחנו יכולים לעשות שמיים, כמות התפילה או דחיקת שעה שאני אוכל כן איזה מצווה, אני רוצה לקנות את זה אוטו או משהו בשמי כדי שאוכל להיות בשיעורי תורה.
אם זה לשם שמיים, אז יש לך פתח לזה בעזרת השם. מחר ב-12 צדיקים שיעור ישועה, שמחה, הצלחה, ברכה.